סדר רביעי, בית מדרש אקטואלי עם אבי ממרן.
למאזינים שאיתנו כאן בכל חי, סדר רביעי, יום רביעי בשבוע. אנחנו נפגשים כאן מדי שבוע ביום רביעי לעסוק ביחד בצוותא ובחברותא, ללמוד לעומקה של הלכה, כל פעם נושא אחר שהמכנה המשותף לכל הנושאים שבהם אנחנו עוסקים. אלו נושאים שאנחנו נתקלים בהם ביום יום, שואלים את עצמנו מעת לעת, אבל מעולם לא עצרנו ופתחנו את המקורות, את ההבנה של ההלכה או החיוב בנושא שבו אנחנו עוסקים. בשבוע שעבר עסקנו בהרחבה בנושא סוגיית הגיוס לצבא, שבט לוי, מלחמת מצווה, תוכנית עם הרבה מאוד תגובות. השבוע אנחנו בנושא מעניין לא פחות, שכמובן קשור ונוגע לחג הפסח, לחודש הזה, לימים הללו. אבל לפני הכל אנחנו רוצים להודות לטכנאי פנחס בינדר, תודה לעורך התוכנית נתי שולמן, למנהל הטכני דוד טוויטו, וכמובן נאמר לכם מאזיננו שאתם יכולים להצטרף לרשימת התפוצה של התוכנית ולקבל מדי שבוע את חוברת הלימוד עם כל הנושא שבו אנחנו עוסקים מדי שבוע בשבוע, עם מראה המקומות, עם השאלות, עם התשובות. חוברת מהירת עיניים שאפשר לקבל אותה במייל באופן אוטומטי בכל שבוע, אבל זה רק דורש רישום למייל שלנו. אתם צריכים לשלוח מייל כדי להירשם. כתובת המייל לרישום, לרישום לקבלת החוברת הוא s03-593-93-trudel@gmail.com. במהלך התוכנית ניתן לשלוח גם הודעות אל המייל עם שאלות רלוונטיות שיש לכם לגבי הדברים הנאמרים בתוכנית. אפשר גם לשלוח הודעות לוואטסאפ שמספרו 055-333-9393. אנחנו כרגיל מתחילים בסדרת שאלות שאותם אנחנו נלמד ונלבן ונבהר ביחד במהלך התוכנית, יחד עם החברות הרב חיים זפרני כמדי שבוע. והערב אנחנו רוצים לעסוק בהרחבה בשאלה מעניינת מאוד בנושא שקשור ממש לימים אלה, מצוות האמונה. המילה הגדולה הזאת שנקראת אמונה. מה, אתה לא מאמין? מאמין, מאמין בהשם, תאמין בהשם. אנחנו מאמינים בהשם. אנחנו מאמינים בני מאמינים. מה זה בדיוק? מה המקור לזה? מי אמר שצריך להאמין? חוץ מהרמב״ם, כידוע יש את עיקרי האמונה. האם אמונה זה חיוב מדאורייתא, מדרבנן? אולי רק הרמב״ם הביא את זה, ואז זה מדברי סופרים בכלל? מה החיוב של מצוות האמונה? מה המקור לזה? ובכלל, אנחנו נשאל הערב, מהי אמונה? מה, זה משהו בלב? אולי זה תלוי בידיעה? אז אם זה תלוי בידיעה, אני צריך קודם כל לחקור ולדרוש אחר מציאותו של השם יתברך, ורק אחר כך להאמין. ואם אני חוקר ודורש, אז מיד עולה בראשי ההזהרה, במופלא ממך אל תדרוש. זה רלוונטי לנושא הזה? צריך לעסוק בזה, לא צריך לדעת, להאמין. בוא נעשה סדר, פעם אחת ולתמיד, בכל העניין הזה שנקרא אמונה. כיצד ניתן לחייב אדם להאמין? הרי זה לא להניח תפילין, זה לא מצווה מעשית, זה משהו בלב, זה לא בשליטתי. ולכן יכול להיות שיעבור יום, ואדם חלילה לא יחשוב על הקדוש ברוך הוא אפילו שנייה אחת. לא חשב, היה עסוק. אז הוא עבר על עבירה באותו יום כי הוא לא האמין באותו יום? או איך זה עובד? כל פעם שאני מאמין אני מקיים מצווה, עכשיו אני מאמין, אז הרגע עשיתי מצווה חדשה? איך הדבר הזה עובד? מה זה? אנחנו ננסה לענות על השאלות האלה, אבל יש עוד הרבה מאוד שאלות שקשורות לעניין הזה, גם מתוך ההגדה של ליל הסדר. ננסה להבין דברים בעקבות האמונה הזו, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. מה הם עשו בדיוק? הם ראו ניסים, מה יש להאמין? מה זה והיאמינו? הם ראו את הניסים, ראו מול העיניים קריאת ים סוף, ראו עשרת המכות. אז מה, אז אמונה זה רק מי שרואה את ההשגחה בעיניים ברורות וצלולות בימינו שיש הסתר פנים, אין ניסים גלויים, אז אנחנו לא יכולים להגיע לדרגה הזאת של ויאמינו בהשם. וכמובן אנחנו נשאל את השאלה הפשוטה. אתם יודעים, ביום יום אנשים מדברים אחד עם השני. אחד נקרא לו קובי, מאוד מאוד נלחץ במוצאי שבת האחרונה מירי הטילים מאיראן. אין פחד והיסטריה ורץ לממד, ומה יהיה, זה איראן, זה 300 טילים, זה השם ישמור מה הולך להיות כאן. חבר שלו אלי אומר לו, תירגע, אתה יודע מה זה טיל החץ? אתה יודע איזה טיל, זה טיל מחוץ לאטמוסרה, והוא לא מחטיא, הוא לא מפספס, הוא... אל תדאג, יש את חיל האוויר גם, זה עוד, וגם הירדנים עוזרים לנו בדרך. קובי מיד הזדעק ואומר לו, אלי, איסור דאורייתא אתה עובר עכשיו. אני איזה איסור דאורייתא עברתי? אתה לא מאמין בהשם. מה זה חיל האוויר? אתה צריך להגיד, השם הוא היחיד שישמור ויגן עלינו. האם זה החיוב להאמין? או שזה כבר שייך לביטחון? מה כל הבלבול הזה? ומדובר בעיקרי היהדות. בדברים מובהקים שאנחנו ככה גודלים עליהם, חיים אותם. ואנחנו מכירים הרבה מאוד אנשים, אני מכיר לפחות כמה אנשים שאומרים לי תמיד, אני מאמין. אני אומר לו, כן, אבל אתה לא שומר שבת. מה זה משנה שומר שבת? אני מאמין, אני יהודי מאמין. מה? אני מאמין בהשם, נקודה. האם אפשר להאמין בלי לקיים מצוות? זה רלוונטי, זה קשור אחד לשני. האם זה דומה לאחד שרק שומר שבת, אבל לא מניח תפילין? עושה מצווה, אמונה. או שזה הכל אחד ביחד עם השני, אם אתה לא מקיים מצוות, אתה מוכיח שאתה לא מאמין. אם אתה מאמין, אתה חייב לקיים מצוות. מי אמר? איפה המקור? מה קורה? מה הסיפור הזה? יש עוד הרבה מאוד נושאים שאנחנו נרחיב עליהם קצת יותר בסוגיה הזאת של אמונה. אמרנו גם מתוך ההגדה, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. זה כתוב בעשרת הדיברות. הקדוש ברוך הוא בעשרת הדיברות מצווה אותנו בציוויים, כן? זכור את יום השבת, כבד את אביך, לא תרצח, לא תגזול, לא תגנוב, סליחה. מה זה אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים? מה זה הסיפור הזה? מה הציווי פה? מה זה? זה קשור לאמונה? ואנחנו גם נברר את דברי הרמב״ם, בעיקרי הרמב״ם, שחובה ומצווה וצריך האדם להאמין, מה הוא רוצה מאיתנו? מה זה? איך אני צריך להאמין? אני... הלב שלי חלש, אני לא מאמין בכזה קלות לכל דבר. מה... אז אני עובר פה על אווירה, אני כבר לא יהודי טוב. מה תפקידי? מה זה דורש ממני? ילד בן 13. אתמול היה בן 12 ו-355 ימים. בום, תוך 24 שעות, הוא נהיה מחויב בכל המצוות. באותו רגע הוא חייב להאמין? זהו, אם זה חיוב, אז הוא חייב להניח תפילין ולשמור שבת ולקיים את כל המצוות והכל מדאורייתא, זהו, אתה איש, בן 13 ויום אחד. אבל איך הוא יכול להאמין פתאום ברגע, עד לפני רגע אמרנו שאין לו דעת? אז אולי הוא צריך ללמוד קודם כל, אם הקדוש ברוך הוא קיים, לא קיים. ורק אחר כך להתחיל להאמין. ואנחנו גם נבדוק מהי הגישה הנדרשת למי שאינו מאמין. ואני גם כאלה מכיר. לא מאמין, אדוני, זה אגדה אורבנית, הם אומרים. לא, לא, זה סתם, נו, זה באמת לא, סיפורי מעשיות. זה כל מיני זה. מה אני צריך לעשות? להתנתק ממנו, לא לדבר איתו, לנסות לשכנע אותו, להסביר לו, להביא לו הוכחות, לדבר איתו בנועם, לתקוף אותו, לצעוק לו, קויפר, לך מפה, לא רוצה לדבר איתך, אתה כופר בעיקר, תסתלק מפה. מזכיר לנו את הגדה של פסח, הקהה את שיניו, כן? הוציא את עצמו מהכלל, אז מה תפקידנו? ועוד ועוד שאלות רבות שקשורות לאמונה, אנחנו נלמד את כל הסוגיה הזו. מההתחלה, מה המקור, מה החיוב, מה המצווה, מאיפה זה בא, ועד ימינו אנו כמובן, נגיע גם בסוף להבנת הדברים בצורה ברורה ומוחשית, בצורה כזו שאנחנו נוכל לחיות את הדברים וללמוד אותם. אז הערב כאמור סדר רביעי בנושא מצוות האמונה, עם כל השאלות ששאלנו כאן. על זה אנחנו הולכים לדבר וללמוד. מי שרוצה את חוברת הלימוד, היא כבר נשלחת לכל רשימת התפוצה שלנו, אז מי שרוצה להצטרף מוזמן לשלוח מייל לכתובת s03-593-93, strudel@gmail.com. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ואחריה אנחנו בעזרת השם רוצים להתחיל ללמוד. אני לא יודע אם אין לנו זמן היום לשוחח עם מאזינים, כי הנושא כל כך ארוך ועמוק, ותלוי בהרבה מאוד פרטים, דקים מאוד, עם אחריות גדולה, כדי שנוציא דבר מתוקן, אז חבל על הזמן. אז מאזינים, תסתכלו לנו אם יישאר זמן בסוף התוכנית, אז אולי נעלה מאזינים ונשמע מה יש להם לומר. כרגע נצא לפרסומות ומיד נתחיל. אז אנחנו בסדר רביעי מתחילים מיד בלימוד השבועי שלנו ביחד עם המאזינים. כמו שאמרנו, הערב אנחנו עוסקים בנושא אמונה בהרחבה. הבאנו כאן אולי מקבץ של שאלות, אבל רובם ככה בסוף לאט לאט התלבנו תוך כדי הלימוד, ככל שנעמיק ונבין מהי האמונה, מה המקור של החיוב הזה, האם זה חיוב מדאורייתא, מדרבנן, הרמב״ם המציא את זה, מי שלא מאמין, מה דינו, איך אפשר לחייב אותי לעשות משהו בלב, אז אחד יותר מאמין, אחד פחות מאמין, זה קיים יותר, זה קיים פחות, אחד ראה נס גלוי, כמו בני ישראל שיצאו ממצרים, ויאמינו בהשם ומשה עבדו, תודה רבה חבר'ה, ראיתם את קריאת ים סוף, אנחנו לא ראינו את קריאת ים סוף, אז יש לנו אותו חיוב, אז אולי אני צריך לחקור, לדרוש, ללמוד, ואם אני אחקור וידרוש, אז מישהו יגיד לי במופלא ממך, אל תחקור, אל תדרוש, אז חבר'ה, תעשו לי סדר, מה זה אמונה? מה זה אמונה? הרב חיים זעפרני, שלום וערב טוב, שבוע טוב.
שלום, שלום אבי, מה שלומך?
ברוך השם, מתכוננים לפסח.
אז אם אנחנו מתכוננים, הכנות. אז בואו נתכונן באמת.
כן.
חג הפסח הוא חג האמונה.
כן.
אז אנחנו רוצים, זה הזמן שכל אחד ואחד צריך לחדד בביתו את האמונה, את עיקרי הדת. ואנחנו רוצים לברר מה השורש. הדברים שאנחנו רגילים אליהם, אתה תמיד אומר שה... לוגו של התוכנית שלנו זה לברר את הדברים שהיו נראים לנו כפשוטים, לפתוח אותם. אז בוא נפתח. אתה שם לב שכל הזמן אנחנו הולכים סביב, סביב, סביב יציאת מצרים. בקידוש זכר ליציאת מצרים. בתפילה זכר ליציאת מצרים. שבת זכר ליציאת מצרים. חגים זכר ליציאת מצרים. כל דבר זכר ליציאת מצרים. גם בתורה, כל דבר. מה כל כך זכר ליציאת מצרים? הבנו, היה נס גדול, אין מה לומר, אבל למה זה כל הזמן מחובר עם היציאת מצרים? מה רוצים מאיתנו? מה יש פה ביציאת מצרים?
כן.
חשבת על זה? מאוד,
ודאי.
למה הכל מחובר ליציאת מצרים?
יש הרבה, אתה יודע, וורטים לא חסר והספרים לא חסר.
אז, כן. אז אולי נפתח, נשים לב, רב סעדיה גאון אומר שכל התורה כולה, אנחנו יודעים שבחג השבועות ניתן תורה, מה ניתן תורה? ברור, אבל הקדוש ברוך הוא שהוא דיבר, הוא נתן את עשרת הדיברות. כל התורה כלולה בתוך עשרת הדיברות. כך אומר רב סעדיה גאון, רש"י מביא את זה פרשת משפטים וכולי. עכשיו, איך היינו מצפים שעשרת הדיברות יפתחו? אני אומר לך, אבי, תקשיב, אני רוצה ממך שתביא לי כוס. אני רוצה שתביא לי שתייה. אני רוצה שתביא לי אוכל. אומר הקדוש ברוך הוא, לא תגנב, לא תרצח, לא תנף. מובן, לגיטימי. אבל איך הקדוש ברוך הוא מתחיל?
אנוכי, השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים.
מה, זה סיפורי מעשיות פה? מה, זה יפה מאוד, אבל איך אתה יכול לקרוא לזה כדיברה ראשונה? יכול לקרוא לזה כהקדמה, כפתיח. איך זה נהיה דיברה ראשונה?
כן.
ופה זה מעניין. לכן, כתוב בספר החינוך, מה אומר אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, ואחריו מגיע הדיברה השנייה, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, אומר הספר החינוך, מצוות האמונה במציאות השם יתברך. פה נאמר מצוות האמונה, להאמין שיש לעולם אלוק האחד שהמציא את כל הנמצאות. זאת אומרת שאנחנו צריכים לדעת, יש פה מישהו אחד שהוא המציא את הכל. מה זה קשור ליציאת מצרים? מה זה קשור ליציאת מצרים? יציאת מצרים... איך אנחנו מחויבים יותר מאשר הגויים? במה אנחנו עדיפים מהם? למה אנחנו מחויבים יותר במצוות? מה מחייב אותנו? מה הפך אותנו לעם? ברגע שהיינו במצרים...
היינו כמוהם.
היינו עבדים.
כן.
עבדים, אתה עבד, אין לך כלום. אין לך שום בחירה, שום חופשיות, שום כלום. בא הקדוש ברוך הוא ופודה אותך מלהיות עבד, ברגע שהוא פדה אותך להיות עבד, אתה מחויב לו ב-100%. זאת אומרת, חוץ מההתחלה שיש בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, אני בראתי את העולם, אני מחויב. אבל חוץ מזה אומר הקדוש ברוך הוא, אני הוצאתיך מארץ מצרים, ופה יש לך ייחוד פרטי של עם ישראל, פה מתחיל.
כלומר, זה מבדיל בינינו לבין הגויים, הסיפור הזה של יציאת מצרים.
זה הפתיח של התורה.
אוקיי.
ולכן, וזה מצווה ראשונה של האמונה.
אז לפי זה, אנחנו לומדים פה שהמושג הזה שנקרא אמונה, מצווה מדאורייתא.
לא רק מצווה דאורייתא, מצווה ראשונה, והיא עיקרי הדת, ועליה ייהרג ועל יעבור.
יסוד הדת.
כן, בדיוק.
אז באמת אנחנו רואים את זה בהרבה הרבה מאוד מקומות, לכל אורך הדרך, אז כל פעם שמזכירים יציאת מצרים בשבת ובקידוש וביום טוב ובכל דבר ודבר ובהנחת תפילין, כל דבר מזכירים יציאת מצרים, זה כדי לחייב אותי באותו רגע להזכיר לי את חובת האמונה מאחורי זה.
נכון, בעצם כל המצוות שאני עושה, אני מחויב בהם בגלל יציאת מצרים, אז לכן כל פעם שאני עושה, אני עושה תזכורת יציאת מצרים. אבל יש פה רובד יותר עמוק.
כן.
בוא נחכה איתו רגע. אבל בנסה רגע להבין, כמו שאתה שאלת קודם, אנחנו רוצים להבין, בסדר, אמונה אמונה, כולנו מאמינים, אנחנו מאמינים בני מאמינים, אבל כשמגיע מבחן אמיתי,
בדיוק.
מה קורה, בוא נעזוב את המבחנים הגדולים, אבל סיפר לי יהודי שנה שעברה,
אמרתי לך, טיל החץ, פה אחד, אתה יודע, בלחץ מטורף.
כן, אבל זה שאלה קומה שתיים, בוא נתחיל מקומה ראשונה. קומה ראשונה, שתי יהודים יקרים מאוד, שומרי תורה ומצוות, נסו שנה שעברה לכותל המערבי. בדרכם לכותל, בעיקול האחרון לפני שער האשפות, עשו להם מערב, כמה ארכי פרחי ערבים, רגמו להם את האוטו באבנים, וכולם צועקים, וזה, ברגע האחרון הוא הצליח למלט עם האוטו, אחד החברים פשוט פרחה נפשו בקרבו, הוא אומר, אני לא מסוגל. הוא אומר לו, החבר שלו, בוא, הולכים הביתה, די, מספיק. הוא אומר, אני לא מסוגל לזוז מפה, אני מפחד, אני רועד מפחד. הוא אומר לו, תרגע. אתה לא מאמין בהשם? הוא אומר, אני מאמין, אבל אני מפחד. הוא אומר, נשמה, אם אתה היית מאמין, אתה לא היית מפחד. כשאתה מאמין בהשם, אתה לא מפחד. אז הוא אומר לו, אני לא מבין. מה, אתה חושב שזה לחוצים בלחיצת כפתור ואז מאמינים? איך זה עובד?
וגם עוד פה יש איזשהו ערבוב בין מצוות הביטחון למצוות האמונה.
זה ערבוב באמת?
זה ערבוב, לדעתי.
אם אני מאמין בהשם, אני לא מוכרח להיות בטוח בו?
כן.
יותר מזה, איך אפשר לבקש מאדם להאמין? אתה אומר לי, בוא ננעלה על הולב.
יש חיוב של אמונה. ויש מצוות ביטחון בהשם, שזה משהו אחר לגמרי, הבעד טליה, נכון, אין אדם שיהיה לו ביטחון בהשם, הוא לא מאמין בו. האמונה זה מבוא ליהדות, זה יסוד ועיקרי הדת, ואחרי שיש לך אמונה, לא אומר שגם חייב שיהיה לך ביטחון. זה עוד עניין, זה עוד קומה.
לא יודע, אם אני מאמין שיש בורא לעולם שהוא ימציא את כל הנמצאות,
כן.
והוא שולט בהכל.
כן.
מה שייך שאני לא יהיה בטוח בו. לא הבנתי מה אתה אומר.
סיבה מאוד פשוטה.
תסביר.
אתה לא ראוי לזה?
זה לא נקרא לא בטוח. אז אתה חושב עכשיו שביטחון זה חייב להיות שאתה תקבל מה שאתה רוצה.
ודאי שלא.
זה לא, יש דעות, אנחנו לא ניכנס עכשיו לסוגיית.
למה? חזון איש מגדיר בצורה ברורה.
כן, כן, כן. זה אומר, לא ניכנס עכשיו לסוגיית הביטחון, כי זה שהוא נפרד. אבל אנחנו אומרים, בבסיס של ביטחון,
אנחנו רוצים להתמקד באמונה.
החזון איש באמונה וביטחון אומר שביטחון לא אומר שאתה תקבל מה שזה. יהיה טוב בטוח מה שטוב לך, מה שטוב שקודש ברוך הוא מבין בתוכנית. אתה מגיע מהאמצע.
זה נקרא ביטחון.
כן, אבל זה עדיין בתוך האמונה. מה שאתה אומר? בוודאי. אתה יכול להגיד שיש דרגות באמונה. בן אדם שמאמין, אני מאמין במשהו, השאלה בכמה אני מאמין. למשל, אם אני עכשיו מאמין בטיל החץ, כמו שאמרת, אני מאמין שטיל החץ יש לו יכולות מאוד גבוהות. יש 30%, 40%, 80%. אז אני לא בטוח ב-100%, אבל אם הייתי מאמין בו ב-100%, אז הייתי בטוח לגמרי, הייתי רגוע. זה ברור שכשאתה מאמין במשהו ב-100%, אתה בטוח בו. זאת אומרת, זה דרגות באמונה. אז אם אתה נכנסת לנקודה הזאת, אז נגדיר. אמונה זה קודם כל להאמין שיש מישהו, נקרא לו X, Y, לא משנה מה, הוא המציא את כל הנמצאות, והוא שולט בהכל בכל רגע. כי אם הוא לא שולט בהכל, אז מי כן שולט? חייב להיות שמישהו שולט, נפתח את זה, אבל לא משנה. בכל מקרה, חייב להיות שמישהו שולט בהכל. אותו מישהו ששולט בהכל, יש דרגות כמה אני מרגיש אותו, כמה אני מאמין, כי אמונה זה דבר רגשי. כמה אני מאמין בו? אם אני מאמין בו 30%, 40%, התחלתי. אם אני מאמין 100%, אז אני בטוח בו. עכשיו, אנחנו שאלנו שאלה. מה זה נקרא להאמין? איך אפשר לצוות אותי להאמין? אתה מצווה אותי לנענע לולב. אז עשיתי מצווה מעשית, אתה מנענע אותי להניח תפילין. מובן. איך אני יכול להחליט עכשיו אני רוצה להאמין? לוחץ על כפתור, אני מאמין מכאן ואילך. איך זה עובד? איך אפשר להבין דבר כזה?
יפה.
הרמב״ם בספר המצוות, הוא כותב, הציווי אשר ציוונו, מצוות עשה א', כן?
כן.
הציווי אשר ציוונו, להאמין האלוהות, והוא שנאמין שיש שם עילה וסיבה, הוא פועל לכל הנמצאות, והוא אומרו, אנוכי השם אלוקיך. זאת אומרת, הרמב״ם אומר שהמצווה היא להאמין. לא כתוב פה לברר, להאמין.
הרמח"ל אגב אומר לדעת.
או, אז אני, זה אני רוצה לדעת. האם באמת מצוות, אני רוצה לדעת, האם זה לדעת, בקיצור, האם אמונה זה להאמין, או שצריך לברר את זה? איך, ופה כן. מגיע השאלות של רבי חמא וסרמן, בקובץ מאמרים, יש לו מאמר על אמונה מאוד יפה, והוא שואל ארבע שאלות, כמו שהזכרת מקודם, כן? האם, איך יכול להיות שאתה מבקש מילד בן 13 כבר להאמין, בדיוק. בדבר שפילוסופים הכי גדולים, אתה רואה שהם טועים בזה?
לא רק בדבר שפילוסופים, הרי אתה בעצמך אמרת ש24 שעות קודם הוא ללא דעת.
נכון.
תוך 24 שעות הוא מקבל דעת ברמה כזאת, שהוא גם יכול לדעת את מציאות השם ולהאמין בו. שאלה קשה.
כן.
רבי חמא וסרמן.
יפה.
כן.
והדבר ה... ועוד נקודה, דבר אחד כבר הזכרנו, שאלה שלישית שאלנו, מה קורה גוי שהוא, איך אתה יכול לחייב? גוי עכשיו נמצא איזה גוי בגוטמלה. הוא לא מכיר יהודים, לא שמע על יהודים, בא אחרי 120 שנה, אומרים לו, חביבי, אתה צריך לקיים שבע מצוות בני נוח.
רגע, בדיוק. פה אתה כבר הכנסת שהאמונה היא חלק משבע מצוות בני נוח.
לא, לא, אני אומר, לא, לא, אני אומר, לא, לא, עכשיו לא אמרתי את זה. אני אומר סתם. הוא עכשיו מגיע אחרי 120 שנה. אומרים לו, אדוני, קיימת שבע מצוות בני נוח? הוא אומר, רגע, לא יהודי, מה אתם רוצים ממני? לא, לא, גם גוי חיה בשבע מצוות בני נוח. מאיפה אני יודע? לא ידעתי שיש בורא בכלל.
ידעתי, כן.
אז מה רוצים ממנו? איך הוא אמור לדעת? דבר אחרון, כתוב הגמרא בברכות דף י"ב, הגמרא אומרת, ולא תטורו אחרי לבבכם. מה זה? לא תטור אחרי עיניכם, מובן, שבן אדם לא יטור אחרי עיניו לכל מיני עריות, דברים כאלה. לא תטור אחרי לבבכם, זו אמינות. מה זה מינות? כפירה.
כפירה.
טוב, איפה חושבים כפירה?
איפה אני יכול לשלוט על זה?
איפה... לא, זה הבנו, זה שאלנו קודם. כן. זה השאלה הראשונה, אבל איך אנחנו חושבים על, איפה חושבים על מינות? איפה חושבים על כפירה, על אמונה? איפה חושבים? באוזניים? בעיניים? בראש, בראש, לא בלב. כתוב, אבל לא תטור אחרי לבבכם. למה בלב? מה קשור לב פה? זה בראש או בלב?
אוקיי,
מה הולך פה? אז זה אנחנו רוצים להבין. אז אני רוצה לספר איזה סיפור קצר.
מצוין, אז רגע, רק לפני זה אני קורא לך שלוש שורות מדרך השם הרמח"ל, כדי שנראה שיש פה באמת שתי תפיסות. הרמב"ם מדבר על אמונה בלבד, לא מזכיר את המושג ידיעה.
וזה אנחנו רוצים לברר.
אנחנו רוצים לברר, האם זה טעה בעד טליה? כי הרמח"ל אומר, כל איש מישראל צריך שיאמין וידע. כל איש מישראל... צריך שיאמין וידע שיש שם מצוי ראשון, קדמון ונצחי.
כן, כן, אנחנו נגיע לזה, האם באמת זה אמונה או ידיעה. אבל על פניו, אתה תראה שזה, כן, כן. אל תדאג, הרמח"ל לא סותר את הרמב"ם. אבל בשלב הראשון זה נראה כאילו זה סותר, כי פה ברמב"ם כתוב שאמונה זה אמונה, וזה מוזר. מה, אנחנו אנשים פנאטים? כאילו, זה נראה, בפרט לאנשים חילונים, שזה אנשים פנאטים שהם מאמינים כאילו, בסדר, מאמינים בהרבה דברים. אז אני רוצה לספר, לפני 3 שנים בערך, בתקופה הזאת, הייתי בהרצאה באילת. ועמדנו באיזה מקום, היה כמו איזה בלקן כזה, כמו מרפסת כזו גדולה, שכמה, אז כמה עשרות אנשים, וראו את כל ים סוף.
כן.
כלל עינינו, מתחת לרגלינו. אז אני התחלתי ככה את הזה, שאלתי אותם, אמרתי להם, חבר'ה, אתם רואים, תתבוננו, תסגרו את העיניים, תסתכלו טוב טוב לפני זה, אתם רואים פה את ים סוף? תסגרו את העיניים עכשיו. אתם מצליחים לדמיין שפתאום נקרא פה הים, ועברו פה כמה מיליונים? כאילו היו עמומים מעצם השאלה. אבל אמרתי להם, זה נראה לכם הגיוני? לא, זה לא נראה הגיוני. למה אני צריך להאמין שהייתה קריאת ים סוף לפני 4,000 שנה? זה לא נשמע הגיוני בכלל.
לא הגיוני.
מה פתאום שאני אחשוב על דבר כזה? יפה. אז פה, זה הנקודה שפה מגיע ספר החינוך. ספר החינוך אומר ככה, תחשוב אבי שאני מגיע אליכם עכשיו, ואומר לכם אבי, מהיום, אנחנו, איזה תאריך אנחנו נמצאים היום? יוד, אוקיי, ליל יוד אני חושב, ליל יוד ניסן, מהיום כולם אוכלים בליל יוד ניסן, אני אומר עכשיו ברדיו, כולם מהיום אוכלים בליל יוד ניסן תרד. למה תרד? אני הוצאתי אתכם מאלת. אתם זוכרים, הייתם באלת? הנה עכשיו הוצאתי אתכם באלת. אתה אומר לי, אבל לא, אני פה נמצא פה בגבעת שאול, אני לא נמצא באלת. לא, לא, אני הוצאתי אותך מאלת, ומהיום אתה אוכל תרד. עכשיו כל שנה אתה תאכל תרד, כי אני אמרתי לך שהוצאתי אותך בתפשין פי דלת, ביוד ניסן,
לא
מאלת.
הגיוני, לא הגיוני.
לא רק אחד. 6 מיליון אנשים כן. יאכלו, לא שאני יצאתי מאלת, אלא שכולנו יצאנו מאלת.
כן, אבל בוא,
קשה... זה נשמע לך הגיוני?
זה נשמע לא הגיוני, אבל קשה לי להתאפק, הרב. כי יש לי כל כך הרבה מה להגיד לך.
אז אני...
שאני בטוח שגם מאזינים בלב שלהם זועקים לך את התשובות.
מה? תגיד תשובה.
זה לא שבא יום אחד בורא עולם ביום...
זה לא אני, זה החינוך, כן? החינוך כן, אומר את זה בהקדמה.
ביום בהיר והחליט, מהיום אוכלים מצות. זה התחיל בדור הראשון.
נכון.
שהיו שם.
מצוין.
וראו את זה.
מצוין.
והתחילו עם זה. והעבירו את זה לבנים שלהם.
נכון.
העבירו את זה לבנים שלהם. סך הכל מאז ועד היום עברו 60 איש. 60 איש שאב מסר לבנו, אחד אחרי השני.
60, לא יודע את המספר.
60 דורות, 3,300 שנה.
כן.
50 שנה
פחות דור. פחות או יותר אתה אומר, כן.
פעם פלוס מינוס, זה כל הסיפור.
אז אני שואל אותך, עכשיו אתה נמצא...
אבל אם עכשיו באמת אתה ניצלת מהטילים מאיראן, ואני אומר לך...
רגע, חכה עם הטילים
מאיראן. לא, רגע, ואני אומר לך בגדול הדור, ואומר, אתם ראיתם מה קרה איזה נס? מהיום, כל שנה ביום הזה, אומרים מזמור לתודה. בסדר?
כן.
אוקיי, גדול הדור אומר, נפסק, בא, רב אלישיב בחיים, קובע, פוסק את זה, כותב את זה בתשובות שלו.
אז רגע, יפה.
רב עובדיה כותב את זה
בירכות. אז יכול להיות שלא היה באותו יום איזה נס שאמרו מזמור לתודה? קרה משהו, למה כולם אומרים? קרה משהו.
נכון.
יפה. אז אם אני עכשיו, אנחנו כולנו, בכל קצוות תבל, הגיעו אנשים מתימן, ש2000 שנה לא ראו אף אחד. הגיעו אנשים מאירופה.
נכון.
הגיעו אנשים ממרוקו. מכל מקום הגיעו, נכון? יפה. כל האנשים האלה הצטברו למקום אחד, בלי שום שינוי, אותו חג, לא יום קודם, יום אחרי. כולם
מדויק,
אותו יום.
מדויק.
עושים יציאת מצרים, אוכלים מצה, מרור, אותו דבר. למה, אתה שואל אותם? אתה יודע למה? לפני 3,500 שנה, הוציאו את אבא של אבא של אבא של מצרים.
אז מה אתה שואל?
זאת אומרת, זה מוכרח שזה קרה, כי אין שום בן אדם בעולם שיעשה דבר, אירוע, אם הוא לא חווה אותו. בדיוק. לעומת זאת, כשאני הולך למוסלמים למשל, אז הם חווים משהו, הם לא חוו את זה, הם מספרים שאיזה אחד...
ברור.
מוחמד עבר איזשהו אירוע, קיבל איזה אירוע. אני לא יודע אם היה או לא, אני מאמין שהיה איזה אחד מוחמד, זה אני מאמין. אבל למוחמד הזה מה מספר? סיפורים.
אסף 70 איש.
פה אני מספר על עצמי, אני מספר על עצמי, חוץ מזה שהוא הלך וטבח שם, כן, שיהיה מינו, אבל פה זה דבר, אני מספר על עצמי, אני עשיתי. אותו דבר חג השבועות, מה זה חג השבועות? אני מספר שאנחנו בעצמנו, הקדוש ברוך הוא דיבר איתנו, נתן לנו תורה, היה לנו נבואה. לכן אין לך דבר יותר מוכרח מהדבר הזה. זה נקרא אמונה. זה כל זה, זה נקרא אמונה. כי אם אני בא עכשיו לחקור את זה בראש, אני יכול עכשיו להוכיח שהיה יציאת מצרים? אני יכול להוכיח שהיה יציאת מצרים? אני לא יכול להוכיח את זה. עד רבה, יש כאלה חוקרים, לא, אין סימנים, אין סימנים. למה אין, איך יכול להיות, עוברים כל כך הרבה מיליונים במדבר,
כן,
ולא
לא
רואים
הגיוני,
שום סימן?
כן.
אתה יודע למה לא רואים שום סימן? כי העננים לקחו את הכל.
עכשיו.
אבל זה לא אומר, מבחינת
יש
אמונה
יש... יש לי משהו להקשות עליך, כלומר בעצם רגע.
תקשה.
המושג של אמונה... עד עכשיו, אם הבנו אותו שהוא משהו בלב, אתה בא ואומר, רבותיי, זה לא בלב. זה בתנאי שאבא שלך סיפר לך את מה שאבא שלו סיפר לו, שאבא שלו סיפר לו, שאבא שלו סיפר לו. עד הראשון שראה את זה בעיניים.
אמת.
ומשם זה התחיל. אז מה נדרש ממני להאמין? אני לא מאמין. זה לא בלב. זה, אוקיי, אבא שלי, לאבא שלי אני מאמין.
נו. אז מה השאלה? לא הבנתי.
אז למה אתה קורא לזה אמונה?
מה אתה רוצה שיקראו לזה?
עובדות. זה מה
שאלה. לא, עובדות. לא, אם אני עכשיו רואה מול העיניים, זה נקרא עובדות. אני רואה שעכשיו לילה, פותח את החלון, רואה חושך.
כי זה אתה
חושך
רואה.
זה עובדה.
יפה, אבל יפה. אם אבא שלך ראה, אתה מאמין
כן,
לו?
בדיוק.
מאותו רגע זה נהיה אמונה, כאילו
נכון,
אתה בעצמך
נכון,
ראית.
אבל אמונה זה לא, זה מה שאני אומר, אמונה זה לא משהו, יפה, חידת את זה יפה.
בדיוק.
אמונה זה לא דבר ארטילאי. אני מאמין, אין לזה משמעות. אמונה, אני... הכוונה היא דבר שהוא חד סטרי, הוא חד ערכי, אין לזה שום אפשרות אחרת. כי אם עובדים מיליונים ומתארים משהו שחוו בעצמם, והם עושים לזה זכר, ולכן זה התשובה למה שאמרנו, למה צריך סימני בקידוש? בחגים?
הרב זעפרני, עצור, בוא נעשה סדר לטובת מאזיננו. תענה לי על השאלות שאני שואל. אני ראיתי היום בגאולה 30 פילים הולכים באמצע מלכי ישראל לצד 100 איש מכל צד שעושים להם שיירה כזו עם חצוצרות. אתה מאמין לי?
לא.
לא מאמין. אוקיי, ואם אני אראה לך סרטון...
אני אגיד שאתה פיברקת את הסרטון.
פיברקתי אותו. המצאתי, נכון. עשיתי איזה משהו בדיוני.
נכון.
יפה. הרב אלישיב נמצא פה באולפן, זכר צדיק לברכה.
כן.
בחיי חיותו, אנחנו יושבים לידו, והוא אומר לך, הרב זעפרני, פה ליד הבית שלי במאה שערים, עברו היום 30 פילים.
אני אתחיל להסתפק.
אתחיל להסתפק.
בדיוק.
יפה מאוד.
אבל...
רגע. עכשיו, אתה תגיד לו, הרב, אני מסתפק, מה, 30 פילים, מה הם עשו פה? 30 פילים, מאיפה הם באו?
אולי הוא מדבר ביידיש, לא הבנתי.
לא הבנת. הוא אומר לך, תקשיב, אני ספרתי אותם. 1, 2, 3, 4, 30 פילים. היה מישהו שראה ועוד אחד ראה. ואומר לך, הרב אלישיב, אתה לא מאמין לי? הנה, גם הרב עובדיה פה יושב איתנו, תשאל, הוא גם היה שם, נכון? כן, 30 פילים ראינו. מה אתה עושה?
אני אצוות עצמי. לראות אם אני ער או...
אבל זה המציאות. אז פתאום, רגע, אתה מתחיל להסתפק.
כן.
אומר לך, הרב עובדיה, הנה, הרב בן ציון אבא שאול, גם כן נכנס, קמים לכבודו, וישר הוא בא, ראיתם את הפילים פה ברחוב? כן, על זה אנחנו מספרים לו. אז אתה כבר מאמין.
אבל פה זה הרבה יותר חזק מזה.
רגע. שים לב מה קרה.
זה עדיין לא 100%, לדעתי.
מה קרה כאן? שבא אדם שיכול לפברק עליך דברים, והוא מספר לך משהו בדיוני שנקרא הים, אין סיבה, אתה תגיד, בוא נשמע, עזוי, ביי להתראות. גם אם תראה סרטון, אתה תגיד, בואו, הוא המציא את זה, הוא עשה פה איזה גרפיקה, איזה תוכנה. ככל שהסמכות שאומרת לך את זה, היא יותר רצינית, והיא יותר נחשבת בעיניך, כמישהו שלא ישקר, אז האמונה שלך מתחילה להתחזק, אתה אומר, תשמע, אני באמת זה. אז יש לך פה את שלושה מגדולי הדור, אומרים לך, ראינו, אז כבר אין לך הרבה ברירות. תשמע, אני מאמין להם, זה נשמע לי באמת עזוי, אבל שלושתם, בוא, כנראה באמת עברו פה פעילים, אני לא יודע מה להגיד, אני באמת, אתה חסר עונים, נכון?
אני חושב שפה זה הרבה יותר חזק.
עכשיו, ככה.
זה לא סיפור, זה אנחנו חווינו, ואתה עושה לזה עובדות, לא סיפורים. אנחנו כל שנה חוגגים
אז
חג.
אז מה אני רוצה לומר לך? שאם אבא שלך מספר לך משהו שהיה, האמונה שלך כבר כמעט לא מוטלת בספק. זה אבא שלך.
זה תלוי כמה אבא הוא סמכות עליו. יפה. לכן בגיל, בגיל העשרה...
אתה יודע מה הקטע? כן. שגם אבא של חבר שלך מספר את אותו סיפור. וגם אבא של ההוא ואבא של ההוא ואבא של ההוא. וכולם מספרים אותו דבר. וזה בא מכאן וזה בא מכאן וזה בא משם. וכולם מספרים את אותו סיפור. ואתה מנסה לברר ואתה מגלה שהסבים של כל החברים שלך גם כן סיפרו את אותו סיפור, ובכלל הם לא דיברו ביניהם. אחד היה בפולין ואחד היה בחלב בסוריה. ואז אתה חוקר הוצאת ואתה מגלה שהסבא של הסבים האלה, הם גם כן דיברו אותו דבר, וזה עוד לפני שהגיעו לסוריה, הם עוד היו בעיראק. ואז המציאות הזו, שמקודם איתלת בספק, מתחילה לרקום אור וגידים, מתחילה פתאום לראות, אוקיי, אוקיי, רבותה, אי אפשר, בוא, זה לא יכול להיות שזה ככה סתם. לנו זה נשמע פרה היסטורי, קריאת ים סוף. מה, זה היה לפני מיליון שנה, מי היה שם, מה זוכרים, זה היה בני ישראל. תקשיב, תספור 3,300 שנה אחורה בדורות, באב לבן, זה אוטובוס של אנשים. זה הכל. אוטובוס 60 איש, 60 מקומות, אחד מספר לשני. מה אני רוצה לומר בכל הסיפור הזה? אנשים ששומעים אותנו עכשיו, אומרים, תשמע, בוא נה, תלווה לי איזה וזה, אני לא מאמין לך. אופס, משתמש במילה מאמין, לא מאמין, 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 על דברים של היום יום, של החול. מה זה אומר? זה אומר שבמה שיש לך יותר סמכות ויותר חיזוק ומקור האדם שנמצא מולך, שמספר לך משהו, שמלווה לך משהו, שאתה מלווה לו משהו, שאתה עושה איתו מסע ומתן, מוכר בחנות, ככל שהמקור יותר אמין ונאמן, האמונה, אמין, אמונה גדלה. אם שוטר אומר לך ככה החוק, אתה לא מפקפק. עורך דין בא ואומר לך ככה החוק, אתה לא מפקפק. לכאן אני רוצה לכוון. שהאמונה שלנו בשם יתברך צריכה להיות כאילו אנחנו רואים בעינינו כל דבר שמתואר ומסופר וראינו אותו בעינינו ברמה כזאת, כי אני רק צריך להאמין לאבא שלי. אני לא צריך להסתכל רגע שלושת, מה היה לפני 3,000 שנה. אני יודע שאבא שלי מספר לי את מה שהיה ואני מאמין לו. והוא האמין לאבא שלו, והוא האמין לסבא שלו, והוא האמין לסבא שלו, והגענו ליציאת מצרים. ברגע שהפכנו את זה לזה סתם אמונה ארטילאית, איזה מילה כזאת, גדולה, תעצמו עיניים, תראו את קריאת ים סוף, זה וזה וזה, זה מרחיק קצת את ה... זה הופך את זה למשהו כזה רחוק ש... שקשה מאוד לתפוס אותו.
אתה צודק, אבל אני חושב שיש פה משהו קצת יותר עמוק. לפי איך שאתה מסביר, אז זה כמו שאני עכשיו מאמין שהיה צונמי. ב-2000 וזה.
נכון.
לפני הרבה שנים, כן?
בדיוק ככה.
יפה. אז מי שלא חווה את זה לא זוכר.
לא.
אבל מספרים. פה יש פה משהו בנוסף לזה שזה... כמו שאמרת שזה סמכות, זה לא איזה אנשים חיצוניים שמספרים סיפורים, יש פה משהו יותר, וזה מה שהתורה חייבה אותנו, לעשות מעשים ברגע שאתה חג, חג ממש, והחג הזה הוא חג שהוא על פני כל הגלובוס, באותו יום, באותו זמן, עם מצוות בוודאי. מעשיות, שהוא כולל שבת מועד, ברור. שבת המעיד על מעשה בראשית, חג פסח, חג שבועות שאתה חד לתורה, ברית מילה, בדיוק, כל הדברים, החגים כולם, כשאתה עושה מעשים עליהם, וספר תורה שמגיע מכל קצוות תבל, שאין בו שינוי, צוע, דקה, דקה, א', אין שינויים חוץ מזה, הכל,
משמעית.
איך יכול להיות? אצל המוסלמים יש כל כך הרבה, בכלל, כמה כמויות של...
גרסאות.
גרסאות, בדיוק. אז את אומרת, דבר כזה, אני חושב שיש פה משהו עוד יותר מוחשי, זה לא איזה סיפור באלמה, אבל אנחנו צריכים לברר דבר אחד, למה להאמין ולא לברר? מה שאמרנו
מה
עכשיו,
עם הידיעה?
זאת אומרת, אנחנו בעצם, אם נחדד את הפרק הזה, אמונה זה לא מה שהתרגלנו להגיד באמונה בסלנג, אמונה זה מלשון לאמת את הדבר. אמות הדבר הוא...
לתת בו אמון.
אתה בטוח בו במאת האחוזים, אבל זה לא, עדיין לא עובדה. לא ראית אותו מול העיניים. למה אבל לא לברר ולבדוק?
בדיוק.
וזה...
אז בוא נעשה את זה אחרי הפרסומות באמת. אז אתם נשארים איתנו, ממשיכים מיד. סדר רביעי, אנחנו ממשיכים, והערב אנחנו עוסקים בנושא אמונה. למדנו עד עכשיו את הרמב״ם, ספר החינוך, שמביא לנו שמצוות האמונה היא מצווה מדאורייתא, היא הדיברה הראשונה בעשרת הדיברות, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, אומר ספר החינוך, מכאן חיוב האמונה.
הרמב״ם.
הרמב״ם אומר, והרמב״ם לא מדבר על ידיעה, מדבר על אמונה. ושאלנו, רגע, אז למה לא לדעת? ואז יהיה לנו יותר קל להאמין.
רגע, הסברנו קודם שאמונה פירושה שאתה מאמת את הדבר, כן. לא כמו שאנחנו רגילים בסלנג. אני מאמין לו, יש לי אמון. זה צריך להיות אמת.
תלווה למושה, 100%. תלווה למושה 1,000 שקל, מה, לא מאמין לו. זה לא המושג של האמונה שעליו אנחנו מדברים. זה סלנג כזה אחר שאנחנו משתמשים בו ביום יום, ואנשים טועים בין זה לזה. אמונה בקדוש ברוך הוא זה חדות. זה יושר, זה יציבות, זה לתת אמון מלא. אלו הם העובדות, נקודה. אז אני שואל אותך, אם אלו העובדות, למה שלא נלך ללמוד אותם, לחקור אותם, לברר אותם? ויש לנו גם פסוק מהתורה שמצווה אותנו לעשות את זה. וידעת היום, והשבות האלה בבך. אתה הורית לדעת, כי השם האלוקים בשמיים ממעל. התורה מצווה אותי לדעת בשכל.
הרבה אמר שלא, אז בוא נראה.
אז מה קורה?
יפה. אז אותו ספר החינוך שדיברנו עליו קודם, הוא שואל, למה באמת שלא נברר את הדבר ונבדוק אותו לעומק? הוא אומר, דבר כזה, הוא אומר, כשאתה חוקר דבר, אתה לא יכול לתפוס משהו שהוא מעליך, בכמה רמות.
כן.
הנה, למשל, נדבר על הדוגמה הזאת שדיברנו על יציאת מצרים. אני מאמין שהיה יציאת מצרים, כי זה מוכרח, ברגע שיש זאת אומרת, הרבה יותר, היה כמה מיליונים, 600,000 זה רק הגברים. כל כך הרבה מיליונים שחוו את החוויה הזאת ועשו לה זיכרון, ומעשה מוכרח שהיה. אבל אם אני מתחיל לחקור, אז אני אומר, רגע, עברו פה כל כך הרבה מיליונים במדבר, אז איך אין להם סימנים? איך לא נשאר כלום? אז יש לי תשובה לזה. אני יודע למה, כי אני יודע בתור בן אדם שלמד, שהעננים אספו את כל הדברים שהיו שם, בסדר. אבל אחד שעכשיו לא יודע, הוא נשאר עם קושייה. אחד אחר יש לו קושייה, רגע, מערת הנטיפים, למה יש לה כל כך הרבה נטיפים? זה מראה שיש פה מיליונים של...
מיליוני שנה,
בדיוק.
מבריאת העולם.
אז, ואיך אני רואה דינזאורים ודברים אחרים? אז כל דבר יש לי תשובה, אני יודע, הקדוש ברוך הוא ברא אותם...
רק נאמר שלכל התשובות ברורות.
נכון, הקדוש ברוך הוא ברא את זה כבר במצב שהם כבר היו בקומתן, כמו שכתוב במדרש, שהם כבר היו בני גיל, ויש כל מיני תירוצים.
אבל הרמב"ן מרחיב בעניין הזה.
מה אני בא לומר? אתה יכול להסביר מגנט? אתה יכול להסביר את המציאות של מגנט?
אז אני רוצה לומר את זה.
שמחת תורה. בן אדם עובר חוויה של טבח בשמחת תורה. יש לו שאלות. אם הכל בנוי על חקירה, הוא שואל שאלות, ואז הוא מתחיל להתערר לו האמונה.
יפה.
אני על טבח בשמחת תורה, אין לי שאלה.
כשאתה נכנס לרופא הרב זפרני, והוא אומר לך, תשמע, שפעת, אתה צריך לקחת אנטיביוטיקה. מה אתה עושה? לוקח אנטיביוטיקה. אתה לא אומר לו, רגע, מי אמר? איך זה משפיע על הגוף? ממה זה מורכב? איך זה עובר? איך זה משפיע על הדלקת בגרון? מה זה גם משפיע על הרגל? איך זה בדיוק עובר? מה זה? אופ, 5 שנים אוניברסיטה, בוא נלך ללמוד עכשיו רפואה, ואז אני אקח אנטיביוטיקה. אתה לא עושה את זה. אתה מאמין.
ולא ב-100%.
ולא ב-100%.
אבל כשאני בא לבורא, אני חייב לבוא באמונה של 100%.
אז האם זה דורש ממני?
למה?
ללכת 5 שנים ללמוד
רפואה. ולמה אגב? ולמה? כי אני מגיע פה לסיפור בהמשכים, ואני נמצא פה 70 שנה בעולם הזה, ויש לי קושיות ותשובות, אבל אני לא רואה את כל הרקע ואת כל הסיפור. ואגב, זה מה שאתה אמרת.
אז מה שספר החינוך אומר לנו כאן, זה שאם אתה מתחיל לחקור את זה עד הסוף, אתה צריך להיות בעל עומק ותובנה וראייה והבנה.
אתה לא יכול להגיע
כל כך רחבים וגדולים שאין לך...
לכאורה, זה מיטה יפחקו, נחכה לסוף, נראה שזה לא בדיוק, אבל על פניו זה ככה נראה. אני רוצה רק לחדד, אני אומר, למשל, הדוגמה של טבח בשמחת תורה. אז אנשים שאלו שאלות, מי בעיקר שאל שאלות? אנשים שהם מסורתיים. מאוד היה קשה להם, או בעיקר חילוני ממש. למה? כי ברגע שבן אדם הוא לא רגיל למציאות של שכר ועונש, אז הוא אומר, יש פה מציאות רוחנית, שהיא עושה טוב לעם ישראל.
איך השם עשה שואה לעם היהודי, 6 מיליונים?
למה לי זה לא קשה?
איפה השם היה בשואה? זו השאלה שכולם
נכון,
שואלים.
נכון, למה לי זה לא קשה? כי אני אומר, כל בן אדם ובן אדם שמת, האם הוא לא היה חייב מיטה? האם הוא לא היה... כן. אין לי קושייה.
בוודאי שיש
קושייה מתחילה כשאין לי ידע. זה אני בא לומר. כן. זאת אומרת, שורה תחתונה. למה לא לחקור? כי ברגע שאתה חוקר, אתה חייב שיהיה לך מספיק ידע. ואם האמונה שלך מתבססת על חקירה, אתה בבעיה. החסיד יאבץ, כן. היה ממגורשי ספרד, והוא כותב בספר אור החיים, שכשהיה את גירוש ספרד, אז מה קרה? מי אלה שנפלו, דבר ראשון, באינקוויזיציה, שהם לא היו מוכנים להמיר את דתם, מי אלה שהמירו את דתם? דווקא אלו שהיו האנשים המבינים הגדולים, האנשים...
החוקרים,
הפילוסופים. המבינים, ויכול להיות שהם היו אפילו מקיימי מצוות מאוד גדולים. מי לא עבר? האנשים הפשוטים.
הפשוטה.
המארצות שהיה להם אמונה פשוטה, דווקא הם אלה...
באש ובמים.
אז עד עכשיו הבנו שצריך מה? להאמין ולא לחקור. אנחנו נראה בשעה הבאה, איך הרמב״ם בעצמו כותב ביסודי התורה.
לחקור וללמוד.
יסוד היסודות זה לדעת. אז לדעת או להאמין.
מה קורה כאן? ואיך יודעים? אם אין לנו שכל, הרגע הבנו שאנחנו לא מסוגלים לדעת הכל, אז מה זה? אוקיי, נגמרה השעה פה מהר מאוד, אבל יש לנו עוד הרבה מה ללמוד בשעה הבאה. אז נזמין את המאזינים להישאר איתנו ונאמר להם את כתובת המייל שלנו, s03-593-93-strudel@gmail.com, לשם אפשר לשלוח מייל ואוטומטית להירשם לרשימת התפוצה, ובכל שבוע תקבלו את חוברת הלימוד שבה אנחנו עוסקים מדי שבוע בשבוע עם מראי המקומות, וניתן גם להאזין ולצפות בתוכניות גם ביוטיוב, גם בכל הלשון, וכמובן מעל הכל באתר כל חי. תודה לנתי שולמן, עורך ומפיק המשדר הזה, תודה לפנחס בינדר על הביצוע הטכני. שווים יד אחרי הפרסומות והחדשות. השעה השנייה, סדר רביעי כאן בכל חי, לילה טוב למאזינים שממשיכים איתנו אל השעה הזו, ואלה שמצטרפים אלינו, רק נאמר שהערב אנחנו עוסקים בסוגיית האמונה. מהי אמונה? למה אמונה? איך אמונה? איך צריך להאמין? האם זה עניין שבלב? זה עניין שבשכל? האם זה משתנה בין אדם לאדם? אחד מאמין יותר, אחד מאמין פחות. ולמדנו קודם כל שהאמונה היא מצווה מדאורייתא, זה הדיברה הראשונה בעשרת הדיברות. כך מביא ספר החינוך ואומר, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתי לך מארץ מצרים, זוהי המצווה שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו להאמין בו ובמציאותו. הרמב״ם גם בא ומביא ואומר שזאת מצווה להאמין, והרמב״ם לא מדבר איתנו, לפחות במה שהבאנו בשעה הקודמת ברמב״ם הזה, לא מדבר איתנו על ידיעה, אלא מדבר איתנו על אמונה בלב. והסברנו שהמהות של אמונה זה קודם כל לחיות ולהבין שאלו הם העובדות, זה אמת, זה יציב. אלו הם העובדות שעברו מאב לבנו, מאב לבנו, מאב לבנו עד אלינו, בניגוד לדתות אחרות ובניגוד לדברים אחרים. ונשארנו עם שאלה קשה, האם צריך לחקור? האם אנחנו צריכים גם לדרוש ולדעת כדי אחר כך להאמין? אז הבאנו קודם כל באמת ככה בהווה אמינה נאמר את זה, שבאמת קשה מאוד, כמו שאומר ספר החינוך, אל תחקור, אל תדרוש יותר מדי, כי אין לנו את הראש או את השכל או את ההבנה והראייה שצריך כדי לדעת את כל המושגים והדברים האלה. אבל אני מדגיש שזה רק בהווה אמינה.
ומה החשש? שברגע שאתה תחקור עם השכל הדל שלך ואתה לא יהיה לך תשובות, אז ממילא אתה יכול לאבד את עיקרי הדת, את האמונה.
אכן.
יש דבר מעניין, אני רוצה רק להוסיף עוד נקודה אחת קטנה, שרבי יצחק קוטנר מופיע בספר הזיכרון לבעל הפחד יצחוק, והוא אמר, הרי אנחנו יודעים, פעם שמעתי מהגאון רבי משה שפירא, שאחד הבעיות הגדולות שלנו, שאנחנו מכירים את הסיפורים, הסיפורי צדיקים, או הסיפורים של התורה יותר חזק, מכירים את זה בתור ההבנה הילדותית. למדנו את זה בגן. אז אנחנו נשארים בגן. זה חלק מהבעיה.
לא עלינו דרגה.
בדיוק. אתה נשאר עם הסיפור בהבנה של גן. אתה ראית פעם בעל תשובה, איך הוא מתפלל בחצי שנה הראשונה אחרי שהוא חזר בתשובה?
אורות.
לא יאומן. מה התחדש? אתה שואל אותו.
עבודה קשה זה להוריד אותו לקרקע.
ראיתי איזה בחור ישיבה. סיפר לי איזה בעל תשובה. הוא אמר לי, שאלתי אותו מה קרה, מה הוא דיבר איתך? אז הוא אמר לי ככה. הוא אומר, הוא ניגש אליי, והוא ראה איך אני מתפלל עם כל הלב, ועם דמעות, ועם זה. והוא אומר לי, תקשיב, אני לא מבין. אני רואה את אותו טקסט כמוך, 15 שנה, לא מדבר אליי. מה תפס, מה ראית פה? יפה. ומה התשובה? התשובה היא, איך ניגשת לזה? האם אתה ראית את זה בהבנה ילדותית ושל מלומדה, ולא, אף פעם לא התחברת? זה עבודה, עבודה, עבודה לשנות את זה. אז רבי יצחק קוטנר שאל את התלמידים, לכאורה, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אני יכול לפגוש הרבה אנשים שלא יודעים מה פירוש המילים. לא יוצאים מדי חובה. שמע ישראל, מאוד פשוט, תשמע ישראל, עם ישראל תשמע. השם, האדון של הכל, הוא אלוקנו. הוא הכל יכול שמשגיח עלינו בפרטות.
בהשגחה פרטית.
האדון הזה הוא אחד, אין לו שני לו. זה מאוד פשוט, זה עיקרי הדת. אבל אם אני גדל עם זה, ואני שומע את זה בתור ילד קטן, זה הפסוק הראשון.
אז אני אעלה סתם איזה טקסט כזה בראש.
לא חבל, לא חבל. אני נשאר עם איזה הבנה ילדותית.
אגב, יש חובה לכוון בשמה ישראל, לא יצא ידי חובה.
נכון, ועכשיו אמרתי את החובה הבסיסית על כל פנים.
זה החובה.
בגדול. אני אומר, אז הוא שאל את התלמידים, למה? ובאמת השאלה הייתה קשה. הוא אמר להם, אתם יודעים מה המטרה? המטרה היא שבן אדם זה יהיה אצלו כל כך פשוט, כאילו הוא גדל עם זה מאפס, כשהוא מגיע למצב של שמחת תורה, שהוא רואה את הטבח הנורא, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, אין מציאות אחרת, אין משהו אחר ששולט בבריאה, אין לי קושיות, אין לי תפיסות.
ובעניין הזה אגב, אתה מדבר על שמחת תורה, ואנשים שואלים על השואה, ועל מלחמות, ועל אסונות, ועל מחלות, למה? רגע, אז אם הקדוש ברוך הוא כל כך רחום ורחמן, ומי שקצת חוקר ומבין למה הוא בכלל ברד את העולם, מה הוא צריך אותנו, מה הוא עושה, מה כל הסיפור, מה כל העניין, כל יכול, אתה צריך בדיוק עכשיו את אבי מימרן וחיים זפרני פה עכשיו יושבים, מה העניין שלך? ואז הוא מבין שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם כי הוא טוב ומיטיב, וטוב רוצה להעניק מהטוב שלו לאנשים, רוצה להעניק החוצה, לתת החוצה לאנשים, אחרת מיליארדר שנמצא במדבר, זה לא, הוא לא יכול להיות בעל חסד, כי הוא במדבר לבד עם עצמו, אז מה זה עוזר שאתה מיליארדר? אתה רוצה להיות בקהילה עם אנשים כדי שתוכל לתת להם, ואז אתה יכול להעניק. אז אני אומר את זה ממש בקצרה, יש בזה הרבה מאוד מה להעריך ולהעמיק וכו'. אבל אם הקדוש ברוך הוא כל כך טוב, אז איך שמחת תורה, איך קורה כזה טבח, איך בשואה נרצחו אדמו"רים, ראשי ישיבות, רבנים, לא משנה, תינוקות, לא תאמו טעם
חטא. לא כואב לו, לא כואב לו. מה זה? וואבא, מה פירוש פה?
ואני אשאל עוד יותר מזה, שהמצרים טבעו בים עכשיו בפסח, מה הקדוש ברוך הוא אומר למלאכים? מה אתם אומרים שירה?
מעשי ידי טובים בים.
מעשי ידי טובים בים, מה, בשואה זה לא מעשי ידיך, זה העם שאתה בחרת. בשמחת תורה זה לא מעשה ידיך, זה עם שאתה בחרת, ואני אומר לך, הרבה זפרני, הרבה בחורים שואלים את עצמם בתוכם את השאלה הזאת, מנקר להם, כאילו מנסים להבין, עכשיו לא לומדים את זה בישיבות, כי לומדים ספרי, בן אדם פותח ספר מוסר, והוא לא תמיד נופל על העמוד הנכון, ולא לומד את זה כמו שצריך, אז צריך לדעת דבר אחד, כדי שפחות נצא עם ההבנה הזאת והדבר הזה, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ויצר את כדור הארץ, הוא לא ברא רק את השמיים ואת הארץ ואת הים ואת את ההרים ואת הגבעות ואת הפרחים ואת בני אדם. הוא ברא מערכת שלמה, אדירה, שאנחנו לא תמיד רואים אותה. יש את העולם הבא ויש את כל העולם העליון, ויש עוד הרבה 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 דברים מסביב, שבתוכנית הזאת לא נוכל עכשיו לפתוח את הכל ולהרחיב את הכל. אבל הדבר הגדול שהוא ברא זה את זכות הבחירה. הוא ברא מושג חדש בעולם שנקרא בחירה. איך בוראים בחירה? סליחה.
אתה יכול לבחור נגדו, נגדו.
אני יכול לבחור לבנות בניין, אני רואה מה זה, איך בוראים בחירה? בחירה בוראים בזה שאני יוצר שני צדדים. בכל דבר שאני בורא, אני מחליט רגע מה הצד השני שלו. בראתי משהו טוב, מה יהיה הרע? בראתי חושך, איפה יהיה האור? בראתי לתת, איפה אני יכול לקחת? בראתי רפואה, איפה המחלה? בראתי טוב, בראתי רע, בראתי יצר רע, בראתי יצר טוב, בראתי גיהנום, בראתי גן עדן. לכל דבר בבריאה, יש טוב ויש רע. זה הכלל הבסיסי, המבוא לאמונה, להבנה מה קרה בשמחת תורה או מה קרה בשואה. עכשיו, שהקדוש ברוך הוא בורא את שני הצדדים האלה, הוא נותן לבן אדם תמיד, בכל רגע נתון, את האפשרות לבחור. אני קם בבוקר, אני לא קם בבוקר. אני הולך להתפלל, לא הולך להתפלל. מניח תפילין, לא מניח תפילין. עושה ככה, עושה ככה. תמיד, תמיד יש לך את האפשרות לבחור. המושג הזה, שנקרא הסתר פנים, זה המושג שנועד כדי לתת לנו את יכולת הבחירה. כי הרי אם לא היה הסתר פנים, ואם היינו רואים ניסים גלויים שהטילים מאיראן בשמיים נהפכים לחול, כמו אצל אברהם אבינו, מתהפך עליהם, לא הבחירה. ברור, אני רואה מול העיניים, אני רואה לנגד עיניי את הכל בצורה מוחשית, אני רואה את כל העולמות העליונים, אני לא צריך, אין משהו שנסתר ממני, נלקחה ממני אפשרות הבחירה. כדי שאפשרות הבחירה הזאת תישאר, יש טוב ויש רע ויש הסתר פנים. עכשיו, שאני לא רואה את כל התמונה כולה של הטוב ורע, מה אני רואה? רק מה שהעיניים שלי רואות. ורק מה שהעיניים שלי רואות, זה דבר מאוד מאוד קצר רואי. זה דבר מאוד קטן. זה דבר שקשה לי בסוף להבין ולעמוד אותו. אני רואה שמחת תורה, אני רואה טבח. שומו שמיים, נורא והיום. אני לא מבין כלום. אבל אני, אם אני יודע שפה נמדדת האפשרות שלי לבחור ולהבין שיש תמונה הרבה 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 יותר גדולה מהסיפור הזה שנקרא שמחת תורה, והתמונה הברורה הגדולה הזאת לא ידועה לי, אין לי את היכולות עכשיו לדעת ולהבין, אבל הקדוש ברוך הוא רוצה כרגע את טובת עם ישראל חד משמעית, הוא טוב שרוצה להיטיב, ולפעמים מרוב טוב ומרוב רצון להיטיב צריך לראות את כל התמונה כולה. משל למה הדבר דומה, המשל הידוע שאבא נותן לבן שלו איזה מכה על הכתף, על הראש. הוא אומר לו, נו, מה קורה איתך? תתעורר. מי שרואה רק את השנייה הזאת, אומר, בוינה, זה אבא אכזרי זה, מה זה? תראה איך הוא מתנהג, תראה איך הוא מתנהל. אבל הוא לא יודע שהוא נתן לו איזה מכה כזאת כדי להעיר אותו, כי עוד שנייה המסעית הייתה דורסת אותו. והוא פשוט הציל לו את החיים. אבל אני ראיתי רק את השנייה הזאת. הבניין הסתיר לי את כל שאר התמונה, או הגדר שהייתה שם. בדיוק ככה התפיסה שלנו לגבי ההתנהלות של הקדוש ברוך הוא בעולם. אני רואה רק נקודה אחת קטנטנה בעיניים שלי, אני לא יכול לשפוט אותה בשכל לפי הראייה הזו. אם אני הייתי רואה את כל התמונה הגדולה, הייתי אומר, וואו, איזה נס שהקדוש ברוך הוא עשה כזה טבח. קשה להגיד את המשפט הזה. קשה להבין את המשפט הזה. אבל בוא ניקח את השואה. במשפט אחד קצר. אין מציאות בעולם שהייתה שואה בלי הקדוש ברוך הוא. אין. השואה זה היה נס. כולם עכשיו בבית צועקים, מה נס? איזה נס? מה נס? אתה רואה פה נס? אז אני אומר לכם, רבותיי, כדי לרצוח 6 מיליון איש בחמש שנים, במתקנים מסודרים, במשרפות בנויות מאבן מסודר עם מהנדסים, מסעיות, רכבות, לפני 80 שנה, כל העולם עוד לא היה כזה מפותח, והכל עבד ותקתק בלי פשלות. מסעיות נוסעות מפולין ומאוקראינה ומפה לפה, ממחנה אחד לשני, ואף אחד לא עוצר את זה. הרב זפרני, אף אחד לא עוצר את זה חמש שנים. וזה עובד כמו מכונה מתקתקת. תגיד לי, זה לא ממעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא? הייתכן שהנאצים היו יכולים לעשות דבר כזה בלי שהקדוש ברוך הוא נתן להם את האפשרות לעשות את זה? הרי אחרי חצי שנה זה נגמר. עכשיו תנסה להקים מחנה השמדה באיזה מקום בעולם. חצי שנה. בונים, מה בונים? מחנה השמדה. איזה נראה לך זה יישאר דקה. אמריקאים לא ראו. אף אחד לא שמע. הם לא זה. גם כשידעו, לא באו לעשות כלום. הבריטים, מטר משם.
מה הבעיה להפציץ את המחנות?
לא, אתה יודע כמה שאלות?
אותו דבר בשמחת תורה. מכשול. המכשול הכי...
הכי יקר, הכי גדול, הכי חכם, רואה יורה. כן,
לוויינים, הכל. בדיוק באותו שבוע לא קמו, בדיוק התקלקל. בטרקטור,
שופל, מרים, מפיל לך את הכל. אתה לא רואה פה את יד השם. והקדוש ברוך הוא רצה להציל גם הרבה אנשים, כי הכל מכוון. למה דווקא משה היה שם ולא דוד? ולא דווקא חנה ולא שרה? והוא היה כאן והוא היה שם, הוא רצה להציל הרבה אנשים. שים לב שהוא נתן להם קודם כל לראות פצמרים, מלא 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 טילים, ככה התחילה המתקפה, מלא טילים, אזעקות בכל המדינה. למה? מפגרים החמאס? מה אתם זורקים? אתם מהירים את כולם. כל החיילים ישנים, השוטרים ישנים, מה אתם מהירים אותם עם אזעקות? הקדוש ברוך הוא גרם לזה שזה יקרה, כדי להציל הרבה מאוד אנשים. הוא לא רצה שהוא יהרג, אז הוא אמר, איך אני אכניס אותו לממד? בוא נשים אזעקה באשקלון, הוא ייכנס, והשוטר ההוא בדיוק יצא מהבית, כדי להציל טעו. הכל, הכל מחושבן.
זאת אומרת, אם השאלה איך קרה כזה דבר, מה אתה עונה?
אם איך קרה דבר כזה? התשובה היא מאוד פשוטה. הקדוש ברוך הוא תכנן, יזם, בנה, החליט מה הוא עושה בדיוק, למי הוא עושה, כמה הוא עושה, באיזה היקפים הוא עושה, מכניס לידי החמאס את השכל איך לעשות את זה, את העוצמות, את הכלים, גורם לאו לישון, גורם לגדר הזאת לא לעבוד, גורם לטנק הזה לא להיות שם בדיוק, מזיז תאו לשם, ואופ, זה קורה.
אז אם נזקק את מה שאתה אומר, עצם המציאות שאנחנו רואים שהמערכת היא לא טבעית, זה שכל ההגנות לא עבדו, זה גוף המראה לנו שיש פה מישהו אחר שמנהל את העניינים. זה לא מתאים לך, זה לא נראה לך.
בדיוק.
אתה צריך להבין שאתה לא. נמצא באמצע הסיפור.
זה חובת הבחירה. או, אין בעיה, אתה יכול לבחור אחרת. בדיוק בשביל זה קורה. הוא בחרת בחיים, אתה יכול לבחור, אבל אתה יכול גם לבחור אחרת. יש צד אחר, יש צד רע להסתכל על זה. זה בדיוק האמונה. האמונה היא לדעת שיש שני צדדים. במה אתה בוחר? במה אתה בוחר? לראות את התוצאות של השואה, או לראות שם את הקדוש ברוך הוא. ושאתה שואל איפה אלוקים היה בשואה, אתה יכול לומר איפה היה אלוקים? בשואה. תשובה, הוא היה בשואה, הוא היה שם.
זה בדיוק התשובה למה שאמרת.
בדיוק.
איפה הוא היה? הנה, אתה רואה שמשהו פה לא...
כן. וזה ניצל וזה לא, וזה הצליח וזה ש... לא, והכל מחושבן.
אתה הזכרת לי באמת שהיה בחור אחד מנוער נושר, שהוא היה באותו מצב, הוא היה ממש סמוך למחבלים, צמוד למחבלים, וכבר תפסו אותם, עמדו מאחורי איזה טורנד, מאחורי איזה מקום, שהגיעו אליהם המחבלים באותו רגע, וכבר המחבל תפס אותו, הוא אומר שהוא החזיק לו את התיק, הוא תפס איזה תיק בק כן. מאחורי הגב, הוא החזיק את התיק, וברגע האחרון הוא חושב באותו רגע, הוא סגר את העיניים, והוא אומר, הוא היה נוער נושר, זאת אומרת, בן אדם שהיה מאמין, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, אם תציל אותי, אני שלך. ובאותו רגע הוא חושב בשנייה, הוא מוריד, מפשיט מעליו את התיק, התיק נשאר בידיו של אותו מחבל, הוא יורה את כולם. והבחור הזה הולך, בורח, הוא לא יורה בו. זה מול העיניים לא רואים את זה.
עשרות סיפורים כאלה.
כן, את פשוט הזכרת לי.
זה נקרא בהשגחה פרטית.
כן, לא, כי אתה אמרת, הוא חשב את מי להציל ואת מי לא להציל, כן. אנחנו לא יודעים חשבונות. אני רק רוצה לחדד את מה שאמרת עם הבחירה. הגמרא בברכות דף סמך, הגמרא מספרת על תלמיד אחד שהיה הולך אחרי רבי ישמעאל ברבי יוסי בשוק הדציון. היה תלמיד אחד שהיה הולך ביחד עם רבי ישמעאל ברבי ציון, כן, הם הלכו באיזה מקום, נגיד, הלכו בשוק הערבי בחברון, והוא ראה שהוא מפחד. חזי ידק המפחיד, ראה אותו שהוא מפחד. הוא אמר לחטאית, הוא אמר לו, אתה בן אדם חוטא, איך אתה מפחד? דכתיב פחדוך בציון חטאים. אם אתה מפחד, סימן שאתה חוטא.
כן.
אני שואל, איך יכול להיות? בן אדם שמפחד, זה דבר רגשי. איך אתה אומר לו שהוא בן אדם חוטא? מה הוא חוטא פה?
אסור לו לפחד.
לא הבנתי, הוא נמצא במציאות מפחידה, מה אתה רוצה?
מה אתה רוצה ממנו?
והרבה שאלו אותי את זה, ואני חשבתי ככה. כתוב בגמרא בסנהדרין דף צדיק ט, שרבא אומר, ופה אני רוצה להתחבר למה שאמרת עם הבחירה, רבא אומר, כולהו גוף דרוף תקנינו. זאת אומרת, כל הגופים, הקדוש ברוך הוא גזר עליהם, כמה הם יסבלו, כמה, לכל אחד, יש אחד שהוא פחדן, יש אחד שהוא לא פחדן, יש אחד שהוא אמיץ, יש הרבה הרבה, כל אחד נגזר עליו משהו. אבל טוב לדזך ידע ודרוף תקדאורייטה. טוב למי שלוקח, זאת אומרת, אם לבן אדם יש איסורים, נגיד, הגאון רב חיים קניאבסקי, לקח את כל האיסורים שלו, שנגזר עליו, בלשמוע צרות של אנשים. אחד אחר לוקח את, דוגמה, כן? אני אומר, הוא גם לקח את זה כמובן לתורה. אחד שבא ואת כל העמל שלו מוציא בתורה. השני לקח את כל האיסורים שלו בזה שהוא סובל במחלות, בפרנסה וכולי. אני אומר אותו דבר. יהודי, אמרו לי בחורים פעם, אנחנו לא מאמינים. אמרתי לו, אין דבר כזה לא מאמין. אתה חייב להאמין במשהו. או שאתה מאמין בצהל, או שאתה מאמין באופים, או שאתה מאמין בעצמך, או אתה חייב להאמין במשהו. או שאתה מאמין בבורא, אם אתה, וזה מתחבר למה שאלת עם הביטחון. בן אדם שמאמין בבורא ב-100%,
אוטומטית,
הוא חייב להיות,
יש לו ביטחון מלא.
מלא. אלא מה? הוא מאמין 80%, אז הוא נשאר מפחד 20%. בדיוק. ככה זה עובד. אותו דבר בכל דבר. גם בן אדם שהוא פחדן, זה אומר שהוא יכול להיות ירא שמיים גדול. כי הפחד שלך נגזר, אם אתה לקחת את הפחד למקום הנכון, אז אתה לא מפחד מאף אחד, כי אתה מפחד רק מהבורא. כגודל, לא לקחת,
כגודל האמונה, גודל הפחד, או כגודל הטמטום, גודל הפחד, כי יש כאלה שגם לא מפחדים מטמטום. אז צריך לעשות פה איזו הבחנה בעניין הזה. כן, הלאה.
אני יכול לספר סיפור קטן, ובזה לפני שאנחנו יוצאים לפרסומות, אני רק רוצה להגיד סיפור קטן, שכתוב בנביא, במלאכים, כתוב שם שמלך ארם היה נלחם עם ישראל, והוא כל פעם היה עושה פשיטות כאלה, פשיטות, לוקח חבר'ה, פשיטות, וזה. עכשיו, הם מארגנים
מערב. כמו חמאס.
כן, מארגנים מערב. ומה מחכה להם שם? פתאום הם רואים איך שעם ישראל קופץ עליהם מכל הכיוונים, ו מחסלים אותם. אמרו אותו, מקרה, קרה מקרה שעשו לנו מערב. יום למחרת, הם מארגנים עוד פעם, ועוד פעם פושטים עליהם ישראל בהפתעה, ומחסלים אותם. תופס המלך הרם את כולם, מכנס אותם לישיבת קבינט, אומר להם, חבר'ה, אני רוצה לדעת מי פה מדליף.
מרגל.
אף אחד, יצא פה מישהו, אנחנו הורגים. איך יכול להיות שהם יודעים,
מתי
בדיוק,
אנחנו באים, מאיפה אנחנו באים,
מה קורה למה פה? קורה? אומר להם אחד הבחורים שם, אומר, תשמע, יש שם אחד בשם אלישע בן שפט, נביא, והוא יודע מה אתה מדבר בתוך החדר שינה
שלך. מה אתה חושב?
מה אתה חושב? חבל על הזמן. הוא אומר, ככה? אין בעיה.
נתפוס אותו.
יפה. למחרת בבוקר, ב-6:29, הנער של אלישע, המשמש של אלישע, מתעורר, הוא פותח את החלון, והוא רואה מיליונים, צבא גדול וענק של מלך ארם, מקיף את העיר. ואז הוא קורא לאלישע בפחד, והוא אומר, אדוני אלישע, מה אנחנו עושים? והוא רועד מפחד, מה עושים פה? מה עושה אלישע? אלישע בא, מתפלל לקדוש ברוך הוא, והעיניים של אותו נער נפתחים, והוא רואה צבא גדול של מלאכים. אומר לו אלישע, אתה רואה הרבה יותר איתנו מאשר איתם. ואז הנער נרגע. מה עושה אז אלישע? מתפלל לקדוש ברוך הוא, מכה את אותם חיילים של הרם בסנברים, ויוצא אליהם. ואז מה קורה ברגע שהוא מכה אותם בסנברים? הם לא רואים. הם לא יודעים מה הם רואים. הם רואים, אבל לא יודעים מה הם רואים. אומרים לו, תגיד, איפה אלישע גר? הוא אומר, אין בעיה, בוא ניקח אתכם לשם. מה הוא עושה? איפה הוא לוקח אותם? לתוך שומרון,
כן.
לבית, למקום, לעיר של מלך ישראל. ואז בבת אחת שמגיעים לתוך שומרון, הוא פותח להם את הסנברים, והם רואים שנמצאים במערב, מסביבם חיילים מכל הכיוונים.
כל חיילי ישראל.
שואל אותו מלך ישראל מה לעשות איתם. הוא אומר לו, זה נס, אל תהרוג אותם, תן להם לחם וילכו הביתה. וככה מסתיים הסיפור, והם לא, די, הפסיקו לפשוט את ישראל. שמעתי פעם הרב גלינסקי, הוא שאל שאלה מדהימה. הוא אמר, הרי בסופו של דבר אלישע הנביא עשה פה נס. היכה אותם בסנברים, והביא אותם, וגמר את הסיפור. למה לעשות נס חינם, את הנס הראשון? למה היית צריך לפתוח את העיניים של אותו נער, שיראה שיש פה מלאכים שמגינים?
עוד חמש דקות, הוא כבר יראה את הנס השני.
נס חינם? אמר הרב גלינסקי, כשמפחדים, הפחד זה מחלה מדבקת. כשמישהו מפחד, כולם מפחדים. ואז מה קורה? הנביא בעצמו יכול להתבלבל, הרי אין הנבואה שורה אלא מתוך שמחה. אתה צריך להיות בעצמך בטוח ב-100%. כשאני בטוח בקדוש ברוך הוא 100%, אז אני יכול לפעול. ברגע שאני מפחד, אני מביא על עצמי את החשש ואת הסיכון לפגיעה. ולכן אני צריך להאמין.
לכן מי שיש לו מורח בלבבו, ילך וישוב לביתו, הוא לא יכול לבוא להתפלל.
לכן היה צריך, קודם כל שהנער הזה יירגע, יראה שיש שם מלא מלאכים, אחרי שהוא נרגע, אפשר לעשות באמת נס. וזה אני אומר, זה מה שאמרת, הבחירה הזאת, שבן אדם יכול לבחור,
ישראל עמדו על
מה שפת... הוא עושה, לאיפה הוא לוקח את הדבר, אם הוא לוקח את זה לאמונה...
בחירה, בחירה. שעם ישראל עמד על ים סוף, פחד. מה נעשה? רואים את המצרים מאחוריהם.
ומה היה צריך?
הגיע לפחד.
מה היה צריך כדי לעשות נס?
לפתוח עיניים.
היה צריך את נחשון בן עמינדב לקפוץ לתוך המים, להגיע שהמים עד האף, ורק אז...
אנטי פחד. היה צריך אומץ, ההפך מהפחד. וזה היה התשובה לפחד שהיה. הנה, בואו תראו את הבן אדם בסוף. ולכן שהם יצאו משם, אז ויאמינו בהשם, ומשה עבדו, נגמר להם הפחד לגמרי. זהו, כבר לא מפחדים יותר. גם אם יראו עכשיו
אבל תנינים. אבל צריך לעשות מעשה אומץ בדיוק, כדי להתקדם. מעשה משמעית. של ביטחון. רק אז אפשר להתקדם.
הפסקה קצרה. אנחנו ממשיכים, והערב אנחנו עוסקים בסוגיית האמונה. הבאנו את המקורות למצווה הזו מדאורייתא. הגענו למסקנה כרגע, הרב זפרני, שצריך להאמין בלי לחקור. ואתה אומר לי, מה פתאום? כן צריך לחקור. מה
הנה,
המקור?
הרמב״ם בהלכות יסודי התורה, פרק א', הלכה א', יסוד היסודות ועמוד החוכמות, לידע. לידע זה לא להאמין, לדעת, בעובדתית,
כן, כן.
שיש שם מצוי ראשון, והוא ממציא כל הנמצא.
בדיוק.
ואז הוא ממשיך שם בהלכה ו', וידיעה דבר זה ממצוות עשה, שנאמר אנוכי השם אלוקיך. המעשה רוקח, רבי מסעוד חי רוקח. הוא כתב, לא כתב להאמין, הוא כותב על דברי הרמב״ם. לפי שעיקר המצווה היא על ידי הידיעה האמיתית, כדרך שעשה אברהם אבינו עליו השלום. אברהם אבינו היה בן 3, כמו שהגמרא אומרת בנדרים דף למד ב', שהוא... מה הוא עשה? הוא יצא החוצה ואמר, רגע, רגע, מה קורה פה? מי ברא את העולם? הלך חקר, שאל שאלות.
מי מזריח את השמש?
יפה. צריך לדעת, וכמו שאתה הזכרת בשעה הקודמת, זה אומר חובת הלבבות. אם אתה איש דעת ותבונה, שתוכל לעמוד על בירור הדברים, אתה מצווה להשתמש עד שתעמוד על העניין ויתברר לך מדרך הקבלה והשכל יחד.
אתה צריך להשתמש בכל הכישרונות.
איפה זה כתוב?
בכל הכלים.
וידעת היום
והשבות
הלבבך. כי השם הוא האלוקים. אני גם רוצה להוסיף עוד נקודה. אמר רמשיק במצווה קפה. הוא אומר שעיקר... הוא אומר, הרי לכאורה שאלו על הרמב״ם, איך אפשר להגיד לבן אדם, אתה מצווה להאמין. אתה מדבר איתי פעם ראשונה, ואתה אומר לי להאמין. אם אני לא מאמין, איך אתה אומר לי, תאמין?
מה זה להאמין? מה אתה רוצה ממני?
אני לחוץ הכפתור ויאמין? אומר המערם שבשביל להאמין לא שאלה, כמו שאמרת. כבר אמונה הייתה, ויאמינו בהשם משה עבדו. ראו את קריאת ים סוף, נגמר הסיפור.
צריך לפתוח עיניים.
בדיוק, נגמר. מה זה האמונה? האמונה היא להמשיך הלאה ולחדד, ולחבר ולחקור, וזה העניין הרגשי שבן אדם צריך להתחבר ולחיות את המצוות, לא איזה טכנוקרט.
ולמה צריך לחיות אותם?
ברגע שהוא חי, אז הוא מתחדד, ואז הוא מתחבר, הוא חי את התפילה, הוא חי את החגים, את המצוות, את המצה, ואז את, את חודר את האמונה לתוכו. מה רצית להוסיף?
אז אני רוצה להוסיף גם כן, אמרנו את הרמח"ל, שגם כן אומר שכל איש מישראל צריך שיאמין וידע, אבל הוא מביא פסוק אחר.
כן.
להסביר לנו מה החובה, למה לחקור, ולמה לחקור ולדוש בזה. אז תראה מה הוא אומר. עוד צריך שידע שהמצוי הזה, השם יתברך, אין אמיתת מציאותו משגת לזולתו כלל, ורק זה נודע בו, שהוא מצוי, שלם, בכל מיני שלמות וכו' וכו'. והוא אומר ככה, ידענו בקבלה מן האבות ומן הנביאים, והשיגום כל ישראל במעמד הר סיני, ועמדו על אמיתתם בבירור, ולמדום לבניהם דור אחר דור כיום הזה, שכן ציווה משה רבינו מפי הגבורה, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, והודעתם לבניך ולבני בניך. ולכן הוא אומר שמצד החקירה, שאדם צריך לחקור, כן, זה גם שהדברים לא ישכחו. לא רק שאנחנו מצווים לחקור כדי להאמין, שאדם חוקר אוטומטית האירוע הזה לא נשכח לעולם.
זה אני רציתי להוסיף על מה שהזכרת קודם. הרי לשאלה על שמחת תורה אין שאלה, על שואה, אני יכול לענות לך על כל דבר. תשובה לוגית אפשר לענות על כל דבר.
בדיוק.
הנקודה היא שבן אדם חובר רגשית, שלא נדע מצרות. אנשים עוברים צרות, ואז הם אומרים, רגע.
למה אתה עושה לי את זה?
בדיוק.
מה אתה רוצה ממני?
אבל באמת אין שאלה. כי מה, אתה הכל בסדר איתך, אתה שומר שבת, אתה מקיים את כל המצוות כמו שצריך, אני יכול למצוא עליך מיליון דברים. לא קשה. אבל רגשית, אתה לא יכול להתמודד עם זה. אתה לא מסוגל להכיל את זה. פה אנחנו חייבים להשתמש באמונה שהתחדדה לתוך הלב, לתוך הרגש, לתוך החיבור.
ועל ידי קיום המצוות, בן אדם מבין שהטוב זה לא מה שאני חושב. טוב זה לא $100. טוב יכול להיות בעולם הבא. והראיה שצדיק רע לו בעולם הזה.
זה מחד.
זה מח... אז, אז, אז מה זה
ומעידך,
טוב? ומעידך,
אחרי הפעולות נמשכים הלבבות, כמו שאומר החינוך, ואז ממילא ברגע שבן אדם עושה פעולה, והוא אומר, אני מזכיר עכשיו את יציאת מצרים, לא באיזה פעולה חיצונית, אלא בהרגשה. כן, אתה יודע, אני עושה בראשית, אני מקדש את השבת, למה? כי עכשיו הבורא ברא את העולם בששת ימים, אני מעיד עליו, כן, היום זה היה שבת. אז אני מחדד את הדבר, אני חי אותו רגשית, ואז זה מתחדד פנימה.
ואז אוטומטית יוצאת האמונה.
נכון.
עכשיו, מה זה לחקור?
אז עכשיו, אם אנחנו אומרים שעכשיו חקרנו וצריך לחקור ולברר אם יש בורא לעולם...
אנחנו עוברים לאוניברסיטה עכשיו.
יפה. פילוסופים. אז אמרת אמונה או חקירה, מה קורה פה?
בדיוק. אז צריך להיות היסטוריון, יפה. פילוסוף, דוקטור למדעים כדי לחקור מה... מה
יש פה סתירה.
מה תפקידי.
נכון. כן. ראיתי דבר יפה. הרב שח, בספר אבי עזרי, הלכות תשובה פרקי הלכה ה'. הוא אומר, מאז ומתמיד הייתי מתפלא, למה מכנים למצווה זו אמונה? הרי בפשוטו, זהו מהמושכלות הראשונות. אי אפשר לעולם בלי מנהיג. הוא אומר, ברגע שאתה רואה מצלמה כזו משוכללת.
ברור שמישהו יצר אותה.
כמו העין, שהמצלמה הזאת עושה פוקוס וזום אוטומטי, והיא מרטיבה את עצמה, מנקה את עצמה. זה רק עין. איך אפשר להבין שדבר כזה נוצר לבד? אתה רואה מצלמה. אתה שואל, מי ברא את המצלמה הזאת? סוני,
ברור,
מישהו עשה את
ברור.
זה, נכון? חייב להיות. אז הוא אמר, איך יכול להיות? זה אמונה? זה דבר פשוט. והוא אומר, שאלתי את זאת למרן הגאון רבי יצחק זייב סולובייצ'יק זצ"ל, זאת אומרת לבריס קרוב, ואמר לי שגם הוא עמד על זה, גם לא היה קשה את הקושייה הזאת, ושאל את זה לאביו הגאון רב חיים.
תלמיד של...
יפה, חיים בריסק, ואמר לו שוודאי, הוא אמר לו פשוט, שעד כמה ששכל האדם מגעת, הוא מושכל ואין זו אמונה. זה פשוט, הוא אומר, זאת אומרת, ההבנה הבסיסית שיש בורא לעולם, מישהו פה יצר משהו.
זה לא האמונה.
הסדר, יש פה סדר בעולם. מי יצר פה את הסדר? זה א', ב', זה ברור במאת האחוזים שיש פה בורא לעולם. איפה מתחיל האמונה?
מהמקום שהשכל נגמר.
יפה. כשאני מאמין אותך בניסיון, גירוי ספרד, אינקוויזיציה, שואה, טבח שמחת תורה, צרות, פה מתחיל האמונה. פה צריך אותך שאתה תשתמש באמונה. אז זאת אומרת, אם נחדד מה שלמדנו עד עכשיו, יש את הבסיס.
הבסיס נקרא ידיעת השם יתברך, שהוא ברור לנו, צריך עיניים, צריך שכל להבין שיש מנהיג לבירה. אין מצב שהעולם המרהיב והמטורף הזה...
אני אעשה את זה קצת שונה. כן. קודם כל, אתה מאמין בעצם זה שקיבלת מסורת מאבותיך, עם כל כך הרבה מיליונים, מעידים ועושים חג, ובלי שום
באותו
שינוי,
תאריך,
בכל
באותם
הגלובוס,
פרטים.
בלי שום קשר, בלי שום פוקס, בלי שום טלפון.
לא יכול להיות שזה המצא.
בלי שום חיבור, באותו יום, באותו זמן, עם אותו טקסט, עם אותו... אין שינוי, חייב להיות שהדבר הזה קרה. זה אחד. שתיים, אתה חייב לראות, אתה רואה שאין בורא, ברור שיש בורא לעולם, אתה רואה את זה במציאות. פה מגיע. זה הברור.
ואחרי שיש לי את הברור, ועדיין יש לי שאלות, שם מתחילה האמונה.
האמונה. יפה מאוד. אז אם אנחנו עכשיו נרד למעשה, שאלנו כמה שאלות, אני רוצה לרד למעשה, רבי אלחנן וסרמן בקובץ מאמרים, הוא סוגר לנו את הפינה הזאת.
כן.
זאת אומרת, כמו שאמרנו, שאלנו איך אפשר לבקש מאדם להאמין, ילד בן 13, איך אתה מצווה ממנו להאמין? התשובה היא, כל בן אדם, אני אומר לך, כשאני הייתי בגיל 15, סגרתי את העיניים יום אחד והתבוננתי. שלושה ימים ישבתי מתבונן, דבר שאפשר לחשוב אותו ב-30 שניות.
כן.
מה, יש בורא לעולם או אין בורא לעולם? ואני שואל את עצמי, תראה איזה סדר. השמש אף פעם לא התבלבלה כמה שעה אחרי. אין איזה פשלה. ליקוי חמה בדיוק באותו זמן שמחושבן בלוח.
ואני שהייתי בגיל 15, לקחתי את הצעד אחד יותר קדימה, והלכתי לאוניברסיטה יום-יום. מהישיבה, הייתי בורח בהפסקת צהריים.
לא מומלץ.
לא מומלץ בכלל. לא, בכלל לפני 30 שנה, היום זה עולם אחר. הולך לספרייה, ופשוט מתחיל לפתוח, בוא נה, למדתי את הקוראן ואת הברית החדשה, והגעתי להם, לא, בסדר, אני לא אומר את זה עכשיו חלילה, אנשים, אין צורך לעשות את זה.
זה הסברנו שיש בזה סיכון מסוים.
הנה, אז אני אומר כבר,
למה יש סיכון?
בסוף אתה מגלה, שהכל כל כך...
אם אתה בנקי, אין שאלה.
כל כך לוגי. יש היום תשובות לכל השאלות בצורה לוגית, זה אין זמן, אבל בהזדמנות אחרת אפשר למסור פה שיעור שלם על מציאות השם ועל בריאת העולם, ומי אמר שהוא ברא ונתן את התורה ואיך קרה וזה, בתשובות לוגיות של אחד ועוד אחד שווה שתיים. כן?
לא רק זה, היה פעם אחד התווכח איתי, הוא אמר, תשמע, אתה אומר שהעולם נמצא 5,000 שנה, אני אומר לך, זה כמה מיליונים, אני בדקתי את זה, כן. זה כמה טריאלי, כן. אני אומר לו, עזוב, עזוב, לא אכפת לי כמה שנים, זה לא מעניין אותי, מעניין אותי דבר אחד, אתה מבין שלא יכול להיות מציאות שהבריאה הזאת נוצרה מאליו או לא? היה פיצוצי, מה שאתה רוצה, בסופו של דבר, מי התחיל את הפיצוץ? מאיפה התחיל הכוח הראשון, הכוח היולי, איך הוא נוצר, כמו שאומר הרמב"ן? זאת אומרת, זה מוכח. אבל אם אני, זה כזה דברים פשוטים, אבי. החיים לא קלים. למה הפילוסופים הגדולים, איך אריסטו אומרים שבסוף ימיו הוא האמין?
כן.
איך יצאו כופרים?
כן.
איך אתה אומר, תשמע, זה מסוכן, אל תחקור, למה, למה, מה הסיכון? אומר הקובץ, אומר רבי אלחנן וסרמן בקובץ מאמרים, הוא אומר ככה, התורה גילתה לנו נטייה בנפש האדם, שנקראת שוחד. דיברנו פה על שוחד. השוחד יעבר עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים. מה קורה בשוחד? אני נתתי לך איזה מתנה קטנה, אתה כבר לא יכול לחשוב ישר. שוחד, אומרת הגמרא, מה זה שוחד? שאוחד. אתה ומי שנתן לך את השוחד, נהייתם אותו אינטרס. זאת אומרת, לבן אדם יש אינטרס לא להאמין. למה יש לו אינטרס לא להאמין? ברגע שהוא מאמין, זה מחייב. אם יש אמונה, אם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא אותו לאיזה תכלית מסוימת. למה הוא עשה את זה? יש תכלית. יש איזה משהו שהוא מדבר איתך. איך אני יודע? כי אותם 6 מיליון, אותם, אמרנו 600,000, אבל אני אומר, כל המיליונים שעמדו שם במתן תורה, בוודאי שהם קיבלו כולם במתן תורה, קיבלו תורה, כולם מעידים את אותו דבר. הקדוש ברוך הוא דיבר איתנו. זאת אומרת, והם הגיעו למצב של נבואה. הקדוש ברוך הוא נתן משהו, נתן תורה. למה? כי למה הוא בורא את העולם הזה? הוא בורא אותו סתם? אומר הרמח"ל במסילת ישרים, הוא אומר, אתה יכול להאמין שהעולם הזה נברא לצורך מה? לצורך מה? כמה אנשים סובלים פה? כמה צרות, כמה פרנסה, כמה מחלות. ובוא נגיד שאתה מוצא פה איזה יהודי אחד שהוא באמת הכל טוב איתו. הכל טוב לו. בסוף מה? אחרי 70 שנה הולך. מת. אז למה זה העולם הזה? מה זה העולם? אתה מבין לבד שיש פה מטרה לעולם.
חד משמעית.
זאת אומרת, גם גוי, שעכשיו עומד בגוטמלה, שאלנו איך הוא אמור לדעת שיש 7 מצוות בני נוח. אם אתה באמת בן אדם ישר ואמיתי, אתה מבין שהעולם הזה לא נברא סתם. כמו שאמרנו, אברהם אבינו בגיל 3, יש על זה רמב״ם שאומר אולי 40, אז מסבירים שהוא התחיל בגיל 3, וזה המשיך עד גיל 40 וכולי, לא משנה. אבל החקירה התחילה בזה שבן אדם פשוט, עם שכל פשוט, יוצא החוצה ושואל, מי ברא כל אלה? למה זה נועד? הדבר הפשוט הזה הוא הסיכון שלו בחקירה.
אתה דיברת על אריסטו ועל...
כי אתה, יש לך נטיות.
בדיוק.
אתה רוצה מה? רוצה לעשות מה שטוב לך, מה שבא לך באותו רגע. לא טוב לך, מה שבא לך. ולכן, זה הסיבה שאתה לא רוצה להאמין. ברגע שאני מאמין, אני מבין שמישהו ברא את העולם, אז ממילא אני חייב לדעת שיש תורה מן השמיים. כי איך יכול להיות שמישהו ברא, והוא לא אומר לי מה לעשות, מה ההוראות? ופה מגיע גם הדבר השלישי של ביאת המשיח. כי אם הקדוש ברוך הוא ברא עולם, כדי שיתקדמו, כדי שיהיה עולם העבודה. ואני רואה שהמצב הוא לא ככה. אנשים לא מקיימים מצוות. לא מספיק. לא מספיק העולם מגיע לתיקון. מה קורה פה? חייב להיות משהו לאיפה זה הולך. זה התהליך הייחוד של הרמח"ל, כן? גילו הייחוד.
חד משמעית.
מה מוכרח? שיבוא משיח, והמשיח הזה יעשה סדר בעולם.
יברר את כל העניין.
ויראה לנו.
ישים לנו משקפיים חדשות.
ואז אנחנו נראה איך כל הסיפור, למה היה...
נראה את התמונה הגדולה.
למה הרואה יורה נפגע?
נראה את התמונה הגדולה.
כל דבר קטן, נבין איך הוא היה חלק מגילוי הייחוד. אני רוצה להוסיף עוד משפט קטן, אם אפשר.
כן, בטח.
אני אומר, אני פעם עשיתי איזה סטאז' על כיתה. עשיתי קורס להוראה, אז הייתי חייב לעבור גם בכיתה. אז באתי בתור ממלא מקום. אז כשאתה מגיע בתור ממלא מקום, אז כמובן שכדי לתפוס את התלמידים, אתה צריך לתת משמעת. משמעת זה לא בעונשים. אבל לפעמים אין ברירה, נכון? אם מורה לוקח, שולח ילד הביתה, זה מראה שהוא לא יצליח להשתלט בגדול. אבל בוא נגיד, אתה תופס את הכיתה. הילד, לצורך הדוגמה, אתה תופס ילד אחד שהוא טוב, הוא יקשיב מאוד יפה, ונותן לו סוכריה. וילד שני, שהוא מתפרע, אתה שם אותו בפינה. ואז כל התלמידים יודעים שלא שווה להיות רע, כי אתה בפינה. שווה להיות טוב, כי אתה מקבל סוכריה. זאת אומרת, אומר הרמח"ל, אחרי כל, כשיגיע המשיח, אנחנו נראה את גילוי הייחוד, איך כל 6,000 שנה יראו כל דבר ודבר.
כל התהליך.
כל התהליך, איך הכל גילה את ייחודו יתברך, איך מדהים. הכל מראה שהקדוש ברוך הוא ניהל את העולם.
כן, על סטיבן הוקינג שמעת?
בטח.
יפה, אחד מהמדענים הגדולים בעולם, שהיה בשנים האחרונות, פיזיקאי, הקדיש את כל החיים שלו להוכיח בסוף את תיאוריית מפץ הגדול. הקדיש, כתב על זה עשרות ספרים, מאמרים, מחקרים, כתב בצורה ברורה, רבותיי, אין אלוהים, זה הכל המצאה. אני מביא הוכחות איך העולם נברא ונוצר מהמפץ הגדול, בן אדם השקיע על זה ממש מפעל חיים אמיתי, זה סטיבן הוקינג. אבל שים לב שביולי 2014, שנתיים או שלוש לפני שהוא מת, אני לא יודע בדיוק מתי הוא מת, אני אברר עוד מעט, הוא פרסם מאמר חדש. סטיבן הוקינג הגדול כותב תהיתי. וכך הוא כותב, אני מצטט מילה במילה. והוא אומר, כנראה שלעולם לא יוכלו החוקרים והמדענים לדעת את חידת היקום. אין לי תשובות לכל השאלות. כך הוא כותב. והוא אומר, בסוף יכולה להיות תוצאה מתמטית אחת ויחידה, משוואה שלא תיתן לנו תשובה ברורה, ואחרי שנפתור את המשוואה הזו, תצוץ ותקום שאלה חדשה. ואין לדבר סוף.
מדהים. אז זאת אומרת...
50 שנות מחקר...
למה?
ובסוף הוא אומר, אתם יודעים מה? אני באמת לא יודע. אני באמת לא יודע מי ירד העירייה הראשונה. מי עשה את ה... איך זה נהיה הקמצוץ הראשון של האטום הראשון, שלפני האטום הראשון והגרעין הראשון. כך תרגיל מתמטיקי מטורף, והוא היה בטוח... כל החיים. הוכיח את זה, אתה יודע, מבחינה, הוא פיזיקאי, מבחינה מספרית.
אגב, הדברים שלו לא חייבים להיות נשללים מהמציאות. כן. ברמב"ן בספר בראשית, נכון. כתוב שהקדוש ברוך הוא ברא את כוח היולי, והכוח הזה התפתח. אז מאוד לא מופקע, אבל השאלה תמיד ששאלו אותו, איך נוצר הכוח הראשון? הכוח הראשון, זה חייב להיות בורא, וכמו שאתה אומר, והזכרת, אז מה כל הזמן, מה היה כל הבעיה? לא תטורו אחרי לבבכם. שאלנו, למה זה בלב? זה צריך להיות בשכל. כי בן אדם יש לו בלב שוחד, הוא יש לו נטייה, הוא סימן מטרה. אם עכשיו אני מאמין, זה מחייב אותי, אז אני לא רוצה להאמין. זה הבעיה שלו, תטוח אל לבבכם.
נצא לפרסומות. אנחנו לקראת סיום, החלק האחרון של התוכנית, ואנחנו עוסקים בנושא אמונה. רב זפרני, נסכם רגע להרבה מאוד מאזינים שמצטרפים. אנחנו עוסקים באמונה, והדבר הזה חשוב, שאנשים לא שמעו חלק מהתוכנית, רבע מהתוכנית, ונשארו עם כל מיני ספקות ושאלות. אז אנחנו התחלנו קודם כל בבסיס האמונה, מצווה מדאורייתא, על פי ספר החינוך. המצווה, כמובן, היא בדיברה הראשונה, אנוכי השם אלוקיך. הרמב״ם בא ואומר בהתחלה בספר המצוות שמצווה להאמין, ולמדנו אחר כך גם כן את הרמב״ם שאומר שמצווה להאמין ולדעת.
ביסודי התורה הוא כותב לדעת, לא כותב להאמין.
כן, ושאלנו מה זה לדעת, אז אנחנו פה לאט לאט התחלנו לחדד את העניין ולהבהיר את העניין ולהבין שבאמת האמונה הפשוטה והבסיסית שהעולם נברא על ידי הקדוש ברוך הוא לא דורשת הרבה איזה חקירה. זה דבר עובדתי ופשוט, שמישהו חייב להיות יוצר של דבר פלאי כל כך, וזה לא קרה במקרה. אם אתה נכנס לחדר ואתה רואה על הרצפה שברי זכוכית, כן? מסודרים בצורת מגן דוד. מה אתה אומר? מי סידר את זה יפה כזה כל כך? אני אומר לך, מה פתאום? הקוס נפלה מהשולחן, פשט, זה תראה מה זה, לא יאומן, תראה איזה צורה יצאה. לא, לא מאמין.
הרב אסרמן אומר את זה על דיו, שמישהו זורק דיו באוויר, כן. והוא נוחת, הוא אף פעם לא יסתדר בצורה של כתב,
של אותיות.
ועוד כזה יפה.
יפה. כלומר, אם אתה רואה משהו כל כך מסודר, והעולם מסודר, ואני אתן לך בעשר שניות משהו פלאי ביותר בעולם, מבחינה מדעית, תשמע מה זה לא יומן. כל דבר בחום מתרחב. בקור מתכווץ, נכון? אתה מכיר, קרח מתכווץ, מתכווץ. בחום מתרחב, הברזל מתרחב וכולי. עד איזה גבול? מה לעולם? התשובה היא כן. כל החומרים מתרחבים, מתרחבים, עד שהוא מתפרק. תרתיח ברזל, הוא ייעלם בסוף. כל דבר, תעדי מים, הם ייעלמו, נגמרו. רותחים, 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 מתנפחים, מתרחבים, נעלמים. אותו דבר, אדם, כל דבר מתכווץ, 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 בום, לא נעלם. נעצר בזה שלב. המים, בניגוד לכל החומרים בעולם, שאתה מקפיא אותם, מגיעים למינוס 40, והצמצום שלהם נעצר. אתה מוריד את הטמפרטורה למינוס 100, מינוס 200. לא, הנפח נשאר אותו דבר. תיקח חומר אחר, תוריד אותו למינוס 200, ממשיך להתכווץ. פלא. אתה יודע מה קורה אם המים היו מתכווצים, כמו כל שאר החומרים? העולם היה נשטף במים. כי באנטרטיקה ובקרחונים הצפוניים ביותר בעולם, יש טמפרטורות של מינוס 100, 150, יורד גשם, והמים מתכווצים, מתכווצים, יורד על זה עוד מים, ועוד מים, ועוד מים, והכל מתכווץ, מתכווץ, מתכווץ. ואז מגיע קיץ, כל המים האלה מפשירים, כל העולם מוצף בשנייה. אבל החוקרים באו ואמרו, שעד מינוס 40 זה להחזיק את האוקיינוס. את כל הכיפאון הזה. יורד למינוס 45, העולם בסכנה. וואו. האם הדבר הזה קרה במקרה? כל החומר, רגע, אם העולם נברא במקרה, אז החוקים אמורים להיות אחידים. פתאום רק כזה לא, וזה כן, לא הגיוני. אבל הנה, סתם דוגמה, יש מאות כאלה, כן? סתם הבאתי דוגמה קטנה להמחיש פה.
הסדר, הסדר בעולם, זה המשפט. בעולם.
אז זה פשוט. עכשיו, אחרי שחקרת והבנת את כל הדברים האלה, ועדיין יש לך שאלות,
פה מגיע מצוות
האמונה. פה מתחילה האמונה. פתאום מתחיל, אתה רואה אירוע שמחת תורה, יש לך שאלות? אדוני, תאמין, יש לך בחירה. איך אתה רואה את הדברים? האם אתה מאמין שאתה לא רואה את הכל? האם אתה מאמין שאני לא מבין את כל התמונה? שאני לא רואה מה זה השכר ועונש, ולמה ככה, ולמה זה מגיע, אני לא רואה את הכל. אתה יכול לבחור לא להאמין, אתה יכול לבחור כן להאמין, אבל זה אחרי שחקרת והבנת שהקדוש ברוך הוא אמת, קיים, בראת העולם, העולם מסודר, יש בורא, יש מנהיג, משגיח על כל דבר בהשגחה פרטית, זה חי, זה לא, זה חולה, זה בריא, יש לזה סיבה, יש לזה עניין, רק אני לא רואה את כל התמונה. אחרי שסיימת לחקור מבחינה מדעית, פיזית, את קיומו של הבורא, והבריאה מעידה על קיומו, שם מתחילה האמונה בלב, ואנחנו מפה רוצים להמשיך.
אני רוצה לשתף אותך באותו הקשר. אחד החברים שלי סיפר לי לפני כמה שנים, הוא היה בליל הסדר, הוא הריח כל מיני אורחים מתחזקים, ואז הם קראו את הארבעה, כנגד ארבעה בנים דיברה תורה,
כן.
והם קראו את הבן הרשע. אף אתה, כהה את שיניו. אז הבן שלו, הקטן, בן 8, שאל, מה, לא הבנתי, שוברים לו את השיניים? אז הוא אמר לו, לא, לא שוברים, מביישים אותו. אמר, אבל למה לבייש אותו? למה לא להסביר לו בנועם?
זה לא הקה עם קף, כן? כל הילדים ששומעים אותנו.
כן, עם קוף, הכוונה היא, כן. אז זה הרעיון הוא בעצם לבייש אותו. למה לבייש אותו? למה לא להסביר לו בנועם? אז אמר אותו ידיד שלי, הוא אמר להם, הוא אמר, הבן אדם הזה לא רוצה לשמוע. מה? הוא לא רוצה לשמוע. אז לכן אנחנו לא מסבירים לו. אז אמר שם אחד המתחזקים, והוא התערב. הוא אמר, למה אתם לא מסבירים בנועם? תסבירו, תראו שכולם מבינים. אז הידיד שלי ניסה להסביר לו. הוא אומר, תראה, מה הוא שואל? מה העבודה הזאת לכם? הוא הציא את עצמו מן הכלל. הוא לא מחפש לשמוע.
מה אתם עושים שם בבית מדרש? מתנדנדים עם האזן, ובאמת, מה אתם בטלנים?
אז הוא אמר, אותו אחד שמתחזק, אמר, אני לא מסכים איתכם. אם אתם הייתם מסבירים בנועם, אז היו מקבלים. האם באמת צריך להסביר בנועם או לא? לפי מה שלמדנו עד עכשיו. בא בייס הלוי ואומר בפרשת בו. הוא אומר ככה. הוא אומר, כמו שהסברנו מקודם, הרי האמונה היא דבר מוכרח, אז איך יכול להיות בכל אופן מציאות שאנשים לא מאמינים?
מתחכם.
אמרנו, לא תטורו אחרי לבבכם. יש שוחד בלב, יש נטיות, בן אדם לא רוצה להאמין, זה לא נוח לו. אז יש הבדל. אני פעם הייתי באיזה מקום...
פינת הספק הקדוש.
כשהייתי בחור, הסתובבתי באחד המקומות בצפון, ובקשה אותי איזו אישה, והתחילה לדבר איתנו על הפרזיטים, המשתמטים, וכו, וכו, וכו. ודיברתי איתה מאוד יפה, איזה חצי שעה. אמר, רגע, תגיד לי, אתה חרדי מלידה, או שאתה, באמצע התחרט, חזרת בתשובה או משהו? אמרתי, למה לא? אני חרדי. אמרת, לא, אני מכירה דברים אחרים, אני מכירה, זה לא חרדים קלאסיים. אמרתי לו, לא, כולם ככה, את פשוט לא מכירה. מה היא רואה? היא רואה מה שהיא רואה בטלוויזיה.
כל החרדים היו כמוך.
זה מה שהם שומעים. או, אז זה מה שהם שומעים כל הזמן, שזה... אז זאת אומרת, אז זה מתחלק לשתיים. יש תינוקות שנשבו.
שצריך להסביר להם בנועם.
נכון. והם פשוט לא רואים את התמונה נכון. אבל יש כאלו שבאמת המצב הוא... אין, זה נובע מנטיית הלב, שם חבל על הזמן. אל תיכנס איתו לדיבור, הפוך, זה מה שאתה שאלת, האם להיכנס איתו, עדיף שלא תיכנס איתו. אתה גם לא, אין לזה שום תועלת, זה לא יביא כלום, ולכן מה אתה אומר? אף אתה הכה את שינה ואמור לו. לא, לא, אתה אומר. אתה אומר לבן השני, לשאינו יודע לשאול, זה באותו פסוק. אף אתה הכה את שינה ואמור לו. ומה אתה אומר לבן שאינו יודע לשאול? אילו היה שם, מי היה שם? אם הבן הרשע היה שם, לא היה ניגל. זאת אומרת, אם הבן הרשע, אתה בכלל לא מדבר. אחד כזה, אתה לא מדבר איתו. מי זה התינוק שנשבע? זה השאינו יודע לשאול. ואם יורשה לי, ונשאר לי שתי דקות.
כן, נשאר.
אני רוצה לספר סיפור קצר שבדידי ועובדה. אנחנו מדברים על ביאת המשיח, ביאת המשיח, ביאת המשיח. תגיד לי, זה לא, אנחנו צריכים לעשות פה שיעור על ביאת המשיח.
חייב.
אבל זה נשמע משהו, את האמת, בינינו.
זה דמיוני.
בדיוק, מה פתאום...
חלילה, חלילה, חלילה.
מה שצומח פה משמיים, מה
בדיוק? תאזינו לתוכנית שנעשה על זה ותבינו שזה לא דמיוני בכלל.
נכון, כדאי לקרוא את הרמב"ם, הלכות מלכים טיים. כן. מרוב כל כך הרבה מדרשים,
אולי שביש הפסח.
נכון?
בוא נראה. כן.
יפה. אז אני, כשהייתי ילד קטן, התארחתי בליל הסדר, ועם זה אני רוצה לסיים את הסיפור הזה. התארחתי בליל הסדר אצל סבא שלי, ושאלתי אותו, אמרתי לו, סבא, אנחנו מאמינים, הוא אמר, אנחנו בהתחלה שרנו שם בסוף ליל הסדר, אני מאמין בביאת המשיח. אז שאלתי אותו, סבא, מה בביאת המשיח? איזה משיח יבוא? למה הוא לא הגיע שנה שברה? איפה משיח? אז הוא אמר לה, אני אענה לך דבר כזה. כשאני הייתי, אני אספר לך, סבא שלי אומר לי, כשאני הייתי ילד קטן, ואני הייתי נמצא, הייתי גר בסוריה, ושם זה היה לפני מלחמת העולם הראשונה. ושרנו בליל הסדר, לשנה הבאה בירושלים. ואמרתי, סבא, מה, שנה הבאה אנחנו עוברים לירושלים? אז הוא אמר לי, כן, בעזרת השם, שנה הבאה נעבור לירושלים. בשנה אחרי זה, עוד פעם הגענו בליל הסדר,
והיינו לא
עוד
עברנו.
פעם בסוריה. ואמרתי, סבא, איפה לשנה הבאה בירושלים? הוא אמר לי, אל תדאג, יום אחד אנחנו נגיע לירושלים. 2000 שנה, אנשים כל שנה שרים בליל הסדר.
חוזרים על זה שוב ושוב.
לשנה הבאה.
בסוף הגיעו.
והיית מאמין שיגיעו לירושלים? והנה, אחרי 2000 שנה, הגיעו לירושלים. כמו שאתה רואה שירושלים, זה היה דבר לא הגיוני. איך פתאום הגיעו כל הארצות, כל הזה? אם לשנה הבאה הגענו לירושלים, אנחנו נגיע בעזרת השם, לשנה הבאה בירושלים הבנויה, בביאת המשיח.
ואנחנו נכנסים לחג האמונה, ולחודש האמונה. והחודש הזה אנחנו צריכים הרבה יותר מתמיד לחדד אצלנו בלב את הדברים הברורים והפשוטים שנראים לנו כל כך מובנים אליהם. אנחנו אנשים שומרי מצוות, חרדים, אומרים, מאמינים בהשם, בעזרת השם, השם איתנו, אם ירצה השם, השם יעזור, כותבים למעלה בסד, מתי
לחיות.
צריך לחיות. ועם זה נחתום את התוכנית. אנחנו נקבל על עצמנו לחיות את הדברים. שאומרים שמה ישראל, לכוון. שאומרים ברכה, להבין שהכל נהיה בדברו. הכל קרה, באמת בגללו. שאנחנו אומרים בורא מיני מזונות, שנייה להעביר רגע בראש את התהליך, איך הביסקוויט הזה נוצר, מאיפה זה התחיל. ואם נתחיל לחיות כך על כל שנייה ועל כל דבר, אנחנו נראה שהקירות צועקים שיש בורא לעולם, שהוא משגיח ושומר. ותמיד תמיד גם נזכור שאנחנו קטנים, לא רואים את כל התמונה הגדולה. צריך מיקרוסקופ כדי לראות חיידקים. וצריך אמונה כדי לראות את אלוקים. אז בואו נקנה לנו מיקרוסקופ כזה מיוחד, ננסה לראות בו מה שאפשר, ושיהיה לכולנו פסח, כשר ושמח. תודה רבה רב זפרני.
תודה רבה אבי.
תודה לנתי שולמן העורך והמפיק, תודה לפנחס בינדר על הביצוע הטכני, תודה למאזינים, להתראות.
כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי.